רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, והיום אנחנו במפגש השלישי בחשיבה שמרנית, ובמפגש הזה שוב דיברנו על הפדרליסט, שהוא אחד מהכתבים החביבים עליי, ובמפגש הזה ניסינו להבין מה הדרך שבה הפדרליסט מציע לנו מבעוד מועד לבוא ולשפוט פוליטיקאים מושחתים או כאלה שבגדו באומה, וכמובן לא באמצעות היועמ"ש ולא באמצעות בית משפט עליון, אלא באמצעים אחרים, האימפיצ'מנט המפורסם, וניסינו להבין יחד מה יסודות החשיבה שעומדים מאחורי הפדרליסט בהצעה של ההסדרים המוסדיים הכל כך משונים והכל כך פוליטיים האלה להדיח נשיא או פוליטיקאי מושחת. האזנה נעימה.
אנחנו עושים את הקורס הזה של חשיבה שמרנית, לא בגלל שאנחנו חושבים שיש לו איזה, שכל בן אדם משכיל צריך לדעת בדיוק את יסודות, את היסודות המרכיבים את הדמוקרטיה האמריקאית, אלא בשביל שהיום אנחנו נדע איך לחשוב על מה שקורס מסביבנו. גם מעניין, גם מוגש נפלא, וגם חשוב מעין כמוהו, תמיר דורטל על הבמה שלך.
אנחנו מתחילים את המפגש היום בפדרליסט 32, ואנחנו לאט לאט נתקדם. אני יכול גם להתחיל בסוגיה, נגיד, הכי פיקנטית, שזה הדחה, הדחה של נשיא או של חבר סנאט, או כל אחד שהוא ברשות כלשהי בארצות הברית, איך זה נעשה, כי כמובן אצלנו הדחה נעשית על ידי בתי משפט, וכל ישראלי מכיר את זה ויודע את זה, כי כבר הודחו לנו כמה וכמה שרים, ראשי ממשלות וכו' וכו'. אבל אנחנו נגיע לשם בהמשך. בינתיים אנחנו נתקדם לאט לאט לאורך הפדרליסט, אני מאמין שנגיע לשם היום, אבל כרגיל אני אופטימי, יכול להיות שנגיע לשם רק במפגש הבא, וגם אם כן, זה לא נורא כי זה חשוב. אז, כאילו, הפדרליסט חשוב. אוקיי, אז, אנחנו בפדרליסט 32, בעיקרון, הפדרליסטים הראשונים הם יותר עקרוניים, והבאים הם יותר מתמקדים בכל רשות ורשות. דרך אגב, שלחתי לכם את הטקסט המלא, אז אתם יכולים להסתכל עליו גם אצלכם, אתם יכולים תוך כדי לעשות חיפושים בה לכם, וכל מה שצריך. אוקיי. הפדרליסט 32 נותן לנו פה איזשהו הסבר מאוד מאוד מעניין וחשוב על היכולת של מילים להגדיר דברים בפוליטיקה, ואיך נכון או לא נכון לנסות להגדיר את הגבולות בין הרשויות. אני אקרא את הפסקה המודגשת. מוכן אני להודות כאן בפה מלא, בצדקת הטיעון האומר של המדינות הנפרדות צריכה לסמכות, סליחה, זה משהו אחר, של המדינות הנפרדות צריכה לסמכות עצמאית ובלתי מוגבלת לגייס את הכנסותיהן למילוי צורכיהן שלהן. אני כאן אומר, כמובן במאמר מוסגר, בניגוד לישראל. בישראל אם רשות מקומית רוצה להטיל מע"מ, או רוצה להטיל מס קנייה, או רוצה להטיל היטל כזה או אחר, היא לא יכולה לעשות את זה. בסוף השיעור שעבר, זה גם הוקלט, הראינו את ההבדל בין מדינות אחרות לבין ישראל ברמת המיסוי של השלטון המקומי, וראינו שאנחנו הכי קיצוניים בעולם בקטע הריכוזי של אין שלטון מקומי ויש רק שלטון ארצי שקובע הכל. וכאן לעומת זאת תראו לאיזה קיצון שנים הולכים. ולאחר הוויתור הזה הרי אני מצהיר כי, כמובן להוציא מכסי ייצוא ויבוא, שזה שולט כמובן השלטון הפדרלי, שזה ייצוא ויבוא מארצות הברית מהגבולות הארציים, לפי התוכנית שמציעה הוועידה, כלומר לפי החוקה, הן עתידות לשמר בידן את הסמכות ההיא בצורה מוחלטת ונחרצת ביותר, וכל ניסיון מצד הממשלה הלאומית לייצר את צעדיהן בהפעלת סמכויות זו, תהיה בגדר השתררות אלימה, ושום סעיף של החוקה אינו נותן לה היתר. שימו לב, סמכות עצמאית ובלתי מוגבלת למיסוי. השלטון המקומי יכול להטיל כל מס שבא לו. ואז בעצם יש לנו תחרות בין כל המדינות, זה משהו כמובן שהוא מאוד מאוד חשוב ועקרוני, ואצלנו הוא בכלל לא קיים. עכשיו, למה זה כל כך חשוב המיסוי? תבואו ותגידו לי, לרשויות בארץ לא חסר כסף, הממשלה מעבירה להם כספים, וככה הם עושים פרויקטים. אז זה כמו להגיד לי, אין בעיה, גלי תיתן לך מדי חודש קצבה של 40,000 שקלים, ואתה תחיה את חייך. אז אני אגיד, וואלה, זה נחמד גלי, תודה רבה על הנדיבות, אבל אני לא רוצה שיהיה לי אבא ואמא שידאגו לי, אני רוצה עצמאות, אני רוצה לדאוג לעצמי. זה פשוט אותו טיעון, ואני מקווה שזה מספיק משכנע. וכאן נאמר גם, גיבוש מלא של המדינה לכלל ריבונות לאומית אחת שלמה, כלומר, ביטול השלטון המקומי, משמעו שעבוד גמור של החלקים, וכל אותם סמכויות שאולי תישארנו בידיהן, תהיינה תלויות לחלוטין ברצונו של הכלל, כמו שיש בישראל. החויל והתוכנית שהציעה ועידה מכוונת רק לאיחוד או גיבוש חלקי, ברור שמשלות המדינות תשמורנו בידיהן כל הסמכויות הריבונית שאולהן קודם, ואשר לא הוצלו על פי אותו חוק לארצות הברית בלבד. לכאורה יש כאן עניין נטו סמנטי, אבל מדובר פה בעניין הכי חשוב שיכול להיות. כל הסמכויות האפשריות של הממשל הם בידי השלטון המקומי. חוץ ממה שהוא עצל לשלטון הפדרלי במפורש, ולא ההפך. אצלנו כל הסמכויות הם בירושלים, חוץ מאשר הדברים שהשלטון המקומי הוסמך במפורש. זאת אומרת, אם שלטון מקומי רוצה לעשות סתם תוכנית ל... עידוד, לא יודע, עידוד ילודה. אתם יודעים מה? רוצים לעשות תוכנית לעידוד ילודה? עכשיו בודקים בסעיפי חוק בישראל, האם תוכנית לעידוד ילודה זה בסמכויות הרשות המקומית? אם לא כתוב במפורש עידוד ילודה, אז אסור, גם אם יש להם תקציב עודף. שימו לב, זה ממש אסור. זה לא איזה משהו שהוא כאילו מותר אם יש כסף, או אפשר למצוא איזושהי דרך. אסור. בארצות הברית זה בדיוק הפוך. אומרים לשלטון הפדרלי, אל תתערב בזה, לא הוסמכת במפורש. אז אם יש שאלות על הפדרליסט 32, אני אשמח, אם לא אנחנו נתקדם. אוקיי, הפדרליסט 37 עוסק במה שאמרתי שיעסוק הפדרליסט 32, התבלבלתי בין הפדרליסטים. פה הוא מנסה לבוא ולומר, מילים לא יכולות להגדיר סמכויות. ולמה אני כל כך מדגיש את הדבר הזה? כי זה כשל ישראלי קלאסי. זאת אומרת, איך נעצור את בגץ? נחוקק פסקת התגברות, איך נעצור את גלי, נכתוב משהו שלגלי אסור מותר לעשות על פי מילים. עכשיו, הפדרליסט אומר לנו כאן באופן מפורש, מילים הם דבר שאפשר להתעלל בו, הם דבר שאפשר לעשות לו מניפולציות, ולכן מילים לא יכולות להגדיר לעולם את הגבולות של כל רשות ורשות, לא ברמה התיאורטית וגם לא ברמה המעשית, כי ברמה המעשית התעללו בזה, וברמה התיאורטית, אתם מכירים את הדיונים הפוליטיים שיש, שכל מה מתווכחים על מה המשמעות של מילים. שאל אותנו איציק, האם בתוך הסטייט למחוזות חופש מיסוי דומה? אם אני זוכר נכון, למחוזות אין חופש מיסוי דומה, החופש מיסוי הוא אצל המדינות החברות, מצד שני לרשויות מקומיות, למדינות, סליחה, לעיריות או לכפרים או לכל דבר כזה, יש יכולת להטיל מיסוי, כמובן בכפוף למה שהממשלה המקומית אומרת. אז אצלנו אפשר ישירות להוריד את זה לרמה המקומית, לא צריך רמה מחוזית, וככה יבוא לציון גואל. אוקיי. כשאנו עוברים מיצירות הטבע, כלומר מהמדעים המדויקים, שבו כל התחומים מדויקים להפליא, ורק מחמת פגימותה של העין המתבוננת בהם אינם נראים כך, אל מוסדותיו של האדם, שעמימותם נובעת הן מעצם הנושא עצמו, ואין מן העבר המשמש לתפיסתו. זאת אומרת, גם אנחנו כבני אדם, ההסתכלות שלנו פגומה, וגם אנחנו כבני אדם, כשאנחנו מדברים על אנשים אחרים, אז אנשים הם דבר מורכב. אז כשאני אבוא לתאר את המבנה הארגוני של פורום קפה שפירה, גם אם אני מכיר ממש טוב את סעיפי החוק הרלוונטיים, עדיין המבנה החוקתי או המבנה המשפטי של כל גוף וגוף, מאוד מושפע, מהיחסים הבין אישיים. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה גורמים, וכל אדם הוא כל כך מורכב, שמאוד קשה יהיה לנתח את הגופים האנושיים, כמו פורום קפה שפירה, עיריית רמת השרון, וממשלת ישראל. ממילא נבין את הצורך להוסיף ולמתן את הציפיות והתקוות שאנו תולים במאמציה של התבונה האנושית. שימו לב, הפדרליסטים הם לא רציונליסטים, הם לא רציונליים, אלא הם אימפריציסטים, אומרים בוא נלמד מהניסיון, ולא בוא נלמד מהשכל. כי השכל נוטה לשקר לנו, ואילו ניסיון נוטה להגדיר דברים בצורה יותר מדויקת. מן הניסיון לנו למדים שעד כה לא הצליחה שום מומחיות במדע הממשל להבדיל ולהגדיר במידה מספקת של ודאות את שלושת מחוזותיו הגדולים, המחוקק, המבצע והשופט, אף לא את הזכויות והסמכויות של זרועות החקיקה השונות. אגב עשייה, צצות בכל יום שאלות המוכיחות את הערפל הסורר בנושאים האלה ומביכות את גדולי המומחים במדע המדינה. והם אומרים, אנחנו גם כנראה לא נצליח להגדיר במדויק, ומכיוון ואנחנו לא סומכים על עצמנו ביכולת להגדיר מדויק, ואנחנו גם סומכים על הפוליטיקאים שיעשו כל מאמץ תמיד להרחיב את הסמכות שלהם, אנחנו נשתמש בניסיון. ומה זה הניסיון? אם אתם זוכרים את המפגש הקודם, הניסיון הוא לא הניסיון של ארצות הברית, כי ארצות הברית קיימת בשנים האלה בדיוק בערך 10-15 שנה, תלוי מאיפה מתחילים להגדיר את ארצות הברית, אנחנו נשתמש בניסיון, הן של המדינות החברות, שהן קיימות בתור מושבות כבר הרבה מאוד שנים, והן בניסיון של אנגליה, בעיקר בניסיון של אנגליה, למען האמת, ואנחנו, אם אין שאלות נוספות, קופצים לפדרליסט 47.
רק תמיר, אפשר להעיר הערה, יש כאן קצת התייחסות חוזרת לאמפריציזם ורציונליזם, זה לא בדיוק הכוונה כפי שאתה משתמש בה. רצוי שכאילו תשתמש באמפיריות או אידיאליזם, כי זה היה יותר מדויק. אמפריציזם ורציונליזם זה שיח מסוים ואחר.
למה?
כן, למה? זה דווקא מאוד מזכיר את לוק. זה בדיוק מה שלוק מדבר. זה מאוד מזכיר את האימפרציזם והרציונליזם של לוק במסה, איך שהוא קורא לזה, מסה על שכל האדם, בנותה. מאוד דומה.
כן, כי לוק ללא ספק.
לא, אני אומר, הוא מאוד השפיע עליהם, וזה מאוד דומה לאיך שהוא מגדיר את זה. אני דווקא מסכים עם תמיר פה מאוד. זה הרבה שכל.
אז מי הם הרציונליסטים?
אני לא חושב שצריך גם ללכת לאפילו, מה שהם מנסים להגיד פה זה שהרציונל של האדם, מה שכאילו האדם נולד איתו, ההיגיון, הוא מתה, ועדיף להסתמך על הניסיון, שזה מאוד אימפרציזם מול רציונליזם שלו.
אז הנה בדיוק, כאילו, אוקיי, הבנתי.
גלי, גם אפשר לומר שהניסיון הוא מצטבר, כי הניסיון הוא של הרבה מאוד דורות, ולא הרציונל, כל אחד מאיתנו נולד עם חדות מחשבה מסוימת. אם אנחנו אומרים, בוא נשב בחדר מבודד, בלי שום ניסיון, ניסיון זה גם כולל טקסטים של גדולי המוחות, בסדר? זה לא רק ניסיון אישי, זה גם ניסיון מצטבר. אוקיי? נגיד שאני לומד ניוטון, אז אני אמנם לומד כאילו משהו רציונלי, אבל אני בעצם לומד ניסיון מצטבר של הרבה מאוד דורות של מדענים שבחנו את ניוטון, ואולי אם לא צריכו להפריך אותו, אז יכול להיות שזה משהו שהוא כבר הפך להיות חלק מהתחום הניסיוני. הכוונה היא ברציונל בדרך כלל, רציונל אישי חריף, של תובנה מזוקקת כזאת.
כן, אבל ההבדל בין, כשאומרים רציונליסטים ואימפריאליסטים, ואימפריאליסטים, בדרך כלל מתכוונים לשאלה הבסיסית, האם התבונה מעורבת באיזושהי צורה בתפיסת העולם, או שאתה, אתה נולדת בולה רסה ואתה לומד הכל מהניסיון, או של לחלופין, אתה נולד עם איזה שהם כלים שיש להם ידע אמפירי על העולם.
לא, אז אנחנו לא מדברים כאן בשאלה האונתולוגית. רגע, אנחנו לא מדברים כאן בשאלה האונתולוגית, מה, איך האדם נולד. אנחנו אומרים, האדם נולד, לא משנה איך הוא נולד כרגע, דרך אגב, לוק במובן הזה הוא חושב משהו אחר לגבי מה האדם נולד, איך הוא נולד כאדם, וחושב משהו אחר לגבי איך ראוי לעצב את המוסדות המדיניים שלנו. אנחנו כאן רק בשאלה של איך ראוי לפעול הלכה למעשה. לא איך, לא מה האדם.
אל תכניס את האפיסטמולוגיה ואת האונתולוגיה לתוך הסיפור, כי זה מה שאתה עושה את זה עם אימפריציזם ורציונליזם. זה פשוט מתאה, כי
בסדר, אז אנחנו כאן מגיעים דווקא לפדרליסט מאוד מאוד עקרוני, אנחנו נפסיק לקרוא פסקאות פה, פסקאות שם, אנחנו נצלול קצת יותר עמוק לתוך הכלל שמחייב הפרדת רשויות, בעזרת ההקדמה שנתתי עד עכשיו. אוקיי, דבר ראשון, נשאלת השאלה בכלל, מהי הפרדת רשויות? האם הפרדת רשויות מחייבת הפרדת רשויות? כלומר, מחייבת את זה שהרשות המחוקקת תפעל לבד, והרשות המבצעת תפעל לבד, והרשות השופטת תפעל לבד, כמו שדרך אגב הרבה קולות בישראל אומרים. מה פתאום? לנו בישראל אין הפרדת רשויות, הממשלה יושבת בתוך הכנסת, ולכן הרשות השופטת צריכה כל כך הרבה להתערב, ולבקר את העבודה של הממשלה ואת העבודה של הכנסת, ביתר שאת, יותר ממה שכתוב בכתבים השונים של הפילוסופים הפוליטיים, או חו וחו. עכשיו, הדבר הזה לא רק שהוא לא נכון מבחינה עקרונית, הוא גם לא נכון מבחינה אמפיריסטית. זאת אומרת, אנחנו לא רואים, לא באנגליה ולא בארצות הברית, הפרדת רשויות מוחלטת, והפרדת רשויות מוחלטת היא לאו דווקא הדבר הכי רצוי. עכשיו, אחרי שאמרתי אמירה כל כך נועזת כזאת, אני אנסה להקשות על עצמי עוד יותר באמצעות הפסקאות הראשונות של הפדרליסט 47, ואחר כך כמובן הפדרליסט יבוא לעזרתי בשביל להפריך את הקושי שיאמר בדקות הקרובות בהתחלה של הפדרליסט 47. אחת ההשגות העיקריות שמשמיעים יריביה ההגונים יותר של החוקה היא שהחוקה מפרה כביכול את הכלל המדיני הדורש ששלוש המחלקות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, חייבות להיות נפרדות ונבדלות. במבנה הממשלה הפדרלית, כך אומרים, אין להבחין בשום התחשבות באמצעי הזהירות החיוני הזה לטובת החירות. מחלקות השלטון השונות מחולקות ומעורבבות בצורה עלולה בעת ובעונה אחת להרוס כל סימטריה ויופי של צורה, וכן לחשוף כמה מחלקיו החיוניים של המבנה לסכנה שיכרעות תחת כובד משקלם של חלקים אחרים. שימו לב, הם מתעלמים פה בכוונה מהסימטריה והיופי של הצורה. זה לא מעניין אותם. בוודאי שאין שום אמת מדינית בעלת ערך סגולי גדול יותר, או תבועה בחותם הסמכות של יותר מגיני חירות נאורים, מזו שההשגה מיוסדת עליה. כלומר, הביקורת שאומרים על החוקה של ארצות הברית, היא הביקורת שאומרת, יש יותר מדי ערבוב בין המבצעת למחוקקת לשופטת. ובאמת הם אומרים, נכון, הביקורת הזאת עלינו, על הפדרליסטים, היא ביקורת אמיתית, ובאמת, ריכוז כל הסמכויות, החקיקה, הביצוע והמשפט באותם ידיים, בין שהם ידיו של איש אחד, של מעטים או של רבים, ובין אם תהיינה ידיים ידי יורש, או ידי מי שמינה את עצמו, או ידי איש תבחר, ניתן להגדיר אותה בצדק כעריצות. עכשיו, אני אנסה רגע לתאר מהי אי הפרדת רשויות, ואיך דווקא הרשות השופטת היא הרשות שהכי נופלת לתוך הכלל הזה של אי הפרדת רשויות, ועריצות. למה? כל פעם שבית משפט, במיוחד במשפט פלילי, מחוקק בעצם, או נותן תקדים מחייב, הוא בעצם במובן מסוים הוא מחוקק. אני מקווה שאת הדבר הזה אני לא צריך להסביר, כי בעצם כל פעם שבית משפט מרחיב תחולה של חוק ספציפי למקרים נוספים, הוא בעצם כאילו כותב לתוך החוק עוד סעיפי סעיפים. עכשיו הוא לא עושה את זה על רק המקרים מאותו תקדים מחייב וקדימה, אלא הוא עושה את זה על אותו מקרה ספציפי שעליו המשפט היה נידון. נגיד שחלילה, גלי נסעה, לא יודע, לפני כשנתיים, ועברה את המהירות המותרת. נגיד שאין חוק כזה, אבל שופט אומר, על פי הנוהג של צריך לנהוג בצורה בטיחותית, ועכשיו אני מחוקק לה שמאה זאת המהירות הבטיחותית. גלי לא ידע את זה, גלי לא יכלה לדעת את זה, זה לא כתוב בשום חוק, זה לא שהכלל אי ידיעת החוק אינה פותרת מאחריות אליו, באמת לא היה חוק כזה, כששופט אומר...
אמרת שהמהירות לא מותרת, לא, אז... המהירות לא מותרת, ברור שהיה חוק.
מהירות לא מותרת, היא לא מוגדרת באותו כביש, בסדר, נניח שבאותו כביש אין תמרור, אבל הוא אומר לך, את צריכה להפעיל שיקול דעת יותר טוב ולנהוג שם דווקא 80. הוא מחוקק את זה בפסק דין, בסדר? הוא כותב את הדבר הזה בתוך הפסק דין. עכשיו, הוא גם עושה את זה רטרואקטיבית, כלפי המקרה של גלי. הוא גם שופט על זה, על הכלל שהוא כרגע המציא, הוא גם השופט. והוא גם מבצע את זה באיזשהו מובן, או עזבו רגע, גם החיבור הזה של שופטת ומחוקקת ביחד, זה גם ככה עריצות. עכשיו, אם אין מסורת שהרשות המבצעת יכולה לתת חנינות על מקרים כאלה ואחרים, כמו שיש בישראל בעצם. בישראל אין חנינות אלא דרך אגף במשרד המשפטים של חנינות. הרי מה זה הכלי של חנינה? תחשבו על זה. זה כלי שאומר בעצם, השופט שפט על פי החוק, ואף על פי כן, במקרה הזה אנחנו מחריגים את הבן אדם, כי יש שיקולים כאלה ואחרים, או שיקולים פוליטיים, או שיקולים ציבוריים, או שיקולים באמת, כי היה פה חוסר צדק במקרה הזה, ואנחנו רוצים לפתור את גלי. עכשיו בישראל החנינות עוברות דרך משרד המשפטים, הן לא עוברות דרך נבחרי ציבור, ואז יש אפשרות לתת חנינות באופן רחב. אלא אם כן אתה כמובן מחבל, ואז אפשר לשחרר אותך עם אישור של חותמת גומי ממשרד המשפטים, כי מדובר פה במסע ומתן עם הפלסטינים, ואז זה קדוש. אז שימו לב, הם ממש מתנגדים לחיבור הזה של סמכויות יחדיו, כפי שקורה כמובן בישראל. לכן, אילו באמת היה אפשר להאשים את החוקה הפדרלית בריכוז זה של סמכויות, או בעירוב סמכויות המגלם נטייה מסוכנת לריכוז כזה, שוב לא היה צורך בשום נימוקים נוספים כדי לעורר פסילה כללית של השיטה. יחד עם זאת, הרי אני משכנע את עצמי שיובר לכל כי אין להאשמה על מה שתסמוך, וכי הכלל שעליו היא נשענת סולף לחלוטין ואיננו במקומו כלל. כדי שנגבש לנו דעות נכונות על נושא החשוב הזה, ראוי שנחקור באיזה מובן השמירה על החירות מחייבת שאכן תהיינה שלוש המחלקות הגדולות של השלטון נפרדות ונבדלות. ואני אגיד משפט אחד לפני שנגיע למונטסקיה. בעצם הפרדת הרשויות יש לה מטרה אחת, כפי שראינו מהפסקאות עד עכשיו. המטרה האחת הזאת היא לשמור על החירות. השלטון, ככל שהוא יותר חזק, כך החירות יותר מאוימת. וככל שהשלטון יותר צריך לפעול על פי כללי נוהל, הוא מוגבל, מחוקק רק מחוקק, והמבצע רק מבצע, והשופט רק שופט, אז בעצם העריצות, או השלטון השרירותי, עריצות ושלטון שרירותי, אצל הפדרליסטים זה אותו דבר, בסדר? עריצות היא לא שלטון רע, ועריצות היא לא שלטון שלא נותן חירות, עריצות היא שלטון שרירותי, וזה מוגדר בהרבה מאוד מקומות בפדרליסט, וגם כמובן במסורת האנגלו-אמריקאית, לא צריך להגיד את זה, הם רצו שלטון של החוק, שזה נקרא שלטון החוק, ולא שלטון של בני אדם. כשיש לנו שרירותיות, וכשיש לנו יותר מדי שיקול דעת שמופעל על ידי אחת מהרשויות, יש לנו סכנה של שלטון של בני אדם במקום שלטון של החוק. השלטון יהיה שלטון של החוק, רק אם החוק ברור, השופטים שופטים לפי החוק, ובמקרים חריגים, הרשות המבצעת יכולה לתת חנינות, ובעצם לדאוג לזה שאף רשות לא חרגה יותר מדי. כמובן בישראל הדברים הם אחר. שאלות עד לכאן? לפני אנחנו מגיעים למונטסקיה?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
יש לי שאלה קצת מוזרה, אבל אני חושב שבישראל וגם בארצות הברית וגם בבריטניה אין הפרדת רשויות, אבל בכל זאת זה נראה כאילו בישראל באופן מובנה אין הפרדת רשויות, ובכלל בכל כל המשטרים האירופאים, לא כולם, אבל חלק מהמערביים, באמת אין שם הפרדת רשויות.
נכון. הכלל של הפרדת רשויות הוא דווקא כלל של הפרדה יחסית של הרשויות. יש ערבוב מכוון בין הרשויות, ואנחנו נראה את זה פה, זה בדיוק הנושא הבא, אוקיי? אז עכשיו, כשאנחנו מדברים על מונטסקיה, אנחנו מדברים לא על הוגה מקורי, כפי שאנחנו נראה תכף, אלא על מעריץ מושבע של החוקה הבריטית, של החוקה האנגלית, ואנחנו נקרא את זה בפנים. ולמה זה חשוב לנו? כי בעצם אנחנו לא מדברים על מישהו שהמציא את זה מחריפות שכלו, כמו שהרבה פעמים עושים בחוקות האירופאיות ולא בחוקה האנגלית, אלא על מישהו שלמד את החוקה האנגלית ואמר, חבר'ה, הדברים שנראים לנו פה משונים ונראים לנו פה לא קוהרנטיים, יש להם היגיון מאחוריהם. גם הפדרליסט הוא בעצם אנגלופיל, למרות שהם נלחמו באנגליה כמה שנים קודם, וגם מונטסקיה הוא אנגלופיל. עכשיו, בוא ניגש למונטסקיה. האורקל שאליו פונים תמיד, ואותו מצטטים תמיד בנושא הזה, הוא מונטסקיה מעולל. דרך אגב, הוא ההוגה היחידי שמוזכר בפדרליסט, בשמו. גם אם אין הוא בעל העיקר הזה, שלא יסולא בפז במדע הפוליטיקה, יאמר לשבחו לפחות שהוא מציג אותו וממליץ עליו בצורה היעילה ביותר, לתשומת ליבם של הבריות. ננסה קודם כל לברר לעצמנו מה כוונתו בנקודה הזאת. אז בפסקה הקצרה הזאת אמרו בדיוק מה שאמרתי מקודם, שהוא אנגלופיל והוא בעצם העתיק מהבריטים. בעיני מונטסקיה הייתה החוקה הבריטית, מה שהיה הומרוס בעיני הסופרים הדידקטים שכתבו על השירה האפית. כשם שהללו ראו ביצירתו של המשורר בן על מוות את הדגם המושלם, שממנו יש לגזור את עקרונותיה של האומנות האפית ואת כלליה, ואשר לאורו יש לדון את כל היצירות הדומות, כך ראה כמדומה, המבקר המדיני הגדול הזה, בחוקה של אנגליה, את אמת המידה, או אם נביא דברים כלשונו, את האספקלריה של החירות המדינית. זאת אומרת, באנגליה יש חירות מדינית, עכשיו בוא נראה איך עושים את זה גם אצלנו. ובצורה של אמיתות יסוד, הציג את העקרונות האופייניים השונים למשטר המסוים ההוא, למשטר האנגלי, כדי שנדע מעבר לכל ספק, כי לא טעינו בהבנת כוונתו במקרה ונשוב אל המקור שממנו נשאב הכלל. אם עכשיו הם מתחילים לנתח את אנגליה, בעצם איך הפרדת הרשויות נראית באנגליה? ואנחנו תכף נראה בדיוק מה שאלישה שאל, שאין הפרדת רשויות, לא באנגליה, לא בישראל, לא בארצות הברית, וכך ראוי שיהיה. אפילו, אני אגיד לכם עוד יותר מזה, ראוי שיהיה חפיפות נכונות בין ה... רשויות השונות. לא חפיפות מקריות, אלא חפיפות מכוונות שנועדו, כפי שאמרנו כבר בשיעור הקודם, כשדיברנו על הפדרליסט 10, לבלום רשות ורשות, שכל רשות בולמת את חברתה. אם נעיף מבט קל ביותר על החוקה הבריטית, ודאי נבחר כי שלוש המחלקות המחוקקת, המבצעת והשופטת, בשום פנים אינן נפרדות ונבדלות כליל זו מזו. ראש הרשות המבצעת, כלומר ראש הממשלה או המלך, הוא חלק בלתי נפרד מן הרשות המחוקקת. נכון, היום ראינו את בנט יושב בכנסת כי הוא חבר כנסת. רק לא לבדו זכות לעשות אמנות עם ריבונים זרים, אוקיי? כשראש ממשלה, נגיד ברק, הלך לקמפ דיוויד, הוא יכל לחתום על אמנה עם ערפאת, ואחר כך היה חובה בשביל שהאמנה הזאת תהיה עם תוקף, לאשר אותה בכנסת, להעביר אותה ברוב בכנסת. זה בדיוק מה שכתוב כאן בפדרליסט. שלאחר שנעשו יש להם בסייגים ידועים תוקף של מעשה חקיקה. הוא הממנה את כל אנשי המחלקה השופטת, אוקיי, אז בישראל כמובן המלך או ראש הממשלה לא ממנה את אנשי המחלקה השופטת, ובארצות הברית זה כן המצב, הנשיא ממנה את השופטים וצריך את אישור הסנאט. והוא רשאי לסלקם על פי פנייתם של שני בתי הפרלמנט. זאת אומרת, לשופטים מצד אחד יש קביעות באנגליה, ומצד שני, אפשר במקרים חריגים להעיף שופט. זה כמובן לא המצב בישראל. המצב בישראל הוא שכששופט כלשהו שרח, גם אם הוא שפט בתיק של בן דוד שלו, או שפט בתיק של העסק העסקי, עסק המסחרי של אשתו של, סליחה, בעלה של נשיאת העליון, אז מי יכול לשפוט את נשיאת העליון? אף אחד. הוועדה לבחירת שופטים שהיא עומדת בראשה. זאת הוועדה שבעצם יכולה למנות שופטים וגם לפטר שופטים. בארצות הברית או באנגליה, מי שממנה שופטים זה הרשות המבצעת, ומי שמפטר שופטים זה שני בתי הפרלמנט גם יחד. זאת אומרת, יש לנו כאן ביקורת פרלמנטרית, אפילו שלשופטים יש קביעות, וטוב שיש להם קביעות, טוב שיש גם בלם מאוד מאוד קיצוני, במקרים מאוד מאוד חריגים, שקצת גורם להתנהגות שלהם להיות יותר מבוקרת ומרוסה.
אצלנו
מתי פיטרו
שופט עליון בארצות
הברית? מתי? אני לא מומחה להיסטוריה של מדי שנה ושנה של ארצות הברית, אבל זה בלם חשוב. אוקיי? זה, כי אם יקרה כמו שקרה עם אסתר חיות היה קורה בארצות הברית, תאמיני לי שהיו מעיפים שם שופטים. ודרך אגב, יש גם...
אני, רק כדי לענות, אני חושב שכן היה אימפיצ'מנט של שופטים, אבל אם אני לא טועה מחוזיים, אני לא חושב ששופט עליון, אבל כן היה אימפיצ'מנט של שופטים.
לא, שופטים בוודאי ש... הודחו בארצות הברית. זה אין, אין ספק. עכשיו, השופטים, שופטי עליון, אני לא, לא יודע, צריך לשאול מישהו שהוא מומחה להיסטוריה של האמריקאים, אני לא מומחה להיסטוריה, אני יודע למד פילוסופיה פוליטית. וכאשר יבקש לשאול, סליחה, הוא ממנה את כל אנשי המחלקה השופטת, והוא רשאי לסלקם על פי פנייתם של שני בתי הפרלמנט, וכאשר יבקש לשאול בעצתם, הרי הם אחת מן המועצות החוקתיות שלו. זאת אומרת, הם גם בית משפט וגם יועץ המשפטי לממשלה. שימו לב, כשהוא רוצה להתייעץ, אז הוא יכול. בארצות הברית, דרך אגב, זה אסור. נשיא לא יכול לפנות לבית משפט עליון בשביל להתייעץ איתם ולקבל פרי-רולינג או פסיקה תקדימית. זה החלטה מאוד מפורסמת מכמה חודשים אחרי שהחוקה חוקיקה. את ההחלטה הזאת נתן ג'ון ג'יי, שהוא אחד המחברים של הפדרליסט. הוא אמר, אנחנו לא מייעצים לנשיא, אנחנו מחלקה נפרדת. אם אתה רוצה, תזכור לך עורך דין, תתייעץ איתו. אנחנו לא ייעוץ משפטי. ענף אחד של המחלקה המחוקקת משמש גם הוא כמועצה חוקתית עליונה לראש הרשות המבצעת. כשם שמצד שני הוא היחיד המגלם את הסמכות השופטת במקרים של משפטי הדחה, ובידו הסמכות העליונה לדון בעירורים בכל שאר המקרים. זאת אומרת, הפרלמנט או הסנאט או בית הלורדים, בסדר? הסנאט בארצות הברית ובית הלורדים באנגליה, הוא המדיח אנשים שסרחו במהלך תפקידם. הוא שעוסק בדברים כמו שוחד, הפרת אמונים ודברים בסגנון הזה, ולא בתי משפט. יש פרק שלם על הנושא הזה, אז לא נתעכב על זה, רק נגיד את זה במילה. ושוב, השופטים קשורים במחלקה המחוקקת עד כדי כך שלעיתים קרובות הם נוכחים ומשתתפים בדיוניה, אם גם אין להם זכות הצבעה בבית המחוקקים. זאת אומרת, השופטים העליונים בבריטניה יושבים בבית הלורדים, יש להם מקומות שמורים בבית הלורדים, והם לפעמים גם משתתפים בדיונים, ונותנים את דעתם המשפטית, את דעתם הציבורית. שימו לב, עד כדי כך אין הפרדת רשויות באנגליה. בארצות הברית כמובן, זה לא המצב, הם לא חיכו את הדבר הזה. על סמך העובדות האלה, שאין אשר הנחו את מונטסקי, אפשר להסיק בבירור שכאשר אמר, לא תיתכן חירות, במקום של הסמכויות לחקיקה וביצוע מאוחדות באותו אדם עצמו, באותו חבר שליטים עצמו, או אם אין הפרדה בין הסמכויות לשפוט לבין הסמכויות החקיקה והביצוע, הוא לא התכוון לומר בכך, כי אסור שתהיה למחלקות האלה כל שותפות חלקית, זו במעשה זו, וכל שליטה זו על מעשיה של זו. בקיצור, הם הוכיחו כרגע את זה, שכשאנחנו מדברים על הפרדת רשויות, אנחנו לא מדברים בכלל על הפרדה, נקרא לזה מלאה ברמה הזאת, אלא אנחנו מדברים על ההפרדה קצת פחות דרמטית. אוקיי, הנימוקים שלהם מייסד מונטסקי את הכלל שלו, יש בהם משום הוכחה נוספת לכוונתו. כאשר סמכויות החקיקה והביצוע מאוחדות באותו גוף ובאותו זה, הוא אומר, לא תתכן שום חירות, שהרי יכול שיתעוררו חששות פן אותו מלך או הסנאט, יחוקקו חוקים עריצים, הכוונה היא חוקים שרירותיים, בסדר? על מנת גם לבצעם בצורה עריצה. ושוב, אילו חוברה הסמכות לשפוט עם סמכויות החקיקה, היו חיי וחירותו של הנתין צפויים לפיקוח שרירותי, שהרי אז היה שופט גם המחוקק, כפי שהצגתי במקרה הקודם על גלי. אז מכאן אנחנו מדלגים הלאה, לאיך בדיוק ההפרדה הזאת תבוצע. זאת אומרת, אחרי שאמרנו בפדרליסט הזה, שההפרדה הזאת לא אמורה להיות הפרדה הרמטית או הפרדה מוחלטת, אלא יותר נכון, הפרדה שהיא מערבבת בין הרשויות, עכשיו אנחנו נראה איזה סוג של ערבוב האמריקאים עשו בשביל לערבב בין הרשויות, וכאן אנחנו נלמד שני דברים. דבר ראשון, דוגמה מעולה איך אפשר להפריד בינינו, אצלנו בין הרשויות, ודבר שני, אנחנו נצליח להבין את טבע האדם שעליו הפדרליסט מדבר. אוקיי, אז את הפדרליסט 51, כמו את הפדרליסט 10 שלמדנו בשיעור קודם, כתב מדיסון, את כל שאר הפדרליסטים, פחות או יותר כתב המילטון, חוץ מכמה בודדים שכתב ג'ון ג'יי, שהוא נשיא בית המשפט העליון הראשון. מדיסון הוא הנשיא הרביעי כאמור של ארצות הברית. אם כן, מה נעשה בסופו של דבר כדי לקיים הלכה למעשה את חלוקת השררה הנחוצה בין המחלקות השונות, כפי שנקבעה בחוקה? אין להשיב על כך, אלא זאת, שאוהל ונמצא שאין די בכל האמצעים החיצוניים האלה, יש למלא את החסר בהתאמת המבנה הפנימי של הממשל למצב שבו יוכלו הרכיבים השונים מכוח היחסים ההדדיים שביניהם להיות הכלים שישאירו זה את זה במקום המנעות. עכשיו, למה הדגשתי את המשפט החשוב הזה? אני שוב חוזר לחוסר אמון של הפדרליסטים במילים. הדרך להגביל פוליטיקאים היא לא על ידי מילים, אלא על ידי כוח מנגד, אוקיי? על ידי סמכויות שיגבילו את הרשות השנייה. זאת אומרת, אם יש רשות אחת שמחוקקת, ורשות אחת, אחת שמחוקקת ואחת ששופטת, ונראה לרשות המחוקקת, נראה לסנאט, שעכשיו בתי המשפט מאוד מאוד מפרשים את דבריהם בצורה לא טובה, אז הם יכולים לשנות את החוק, והחוק שיחול על המקרה הספציפי שבו ישפטו את האדם, זה החוק החדש ולא החוק הישן. זה לדוגמה מאוד טובה, זה לא שלא המילים הם אלה שמגבילות, אלא נקרא לזה הכוח ההדדי שמופעל בין אחד מהשני. בלי שהתיימר לגשת לפיתוח מלא של הרעיון החשוב הזה, הריב עוז בנפשי להעלות כמה הערות כלליות שאולי תברנה עוד יותר, אותו יותר. עד שנוכל להוציא משפט נכון יותר על העקרונות הממשלה ועל המבנה שלה, כפי שהיא תכננה אותם בוועידה. כדי להניח יסוד ראוי לאותה הפעלה נפרדת ונבדלת של סמכויות הממשלה שונות, שהכל מודים במידת מה שהיא הכרחית לשמירה על החירות, צריך כמובן שיהיה לכל מחלקה רצון ממשלה, ולכן צריך שחבריה של כל מחלקה יהיו מעורבים מעט ככל האפשר במינוי חבריהן של המחלקות האחרות. עכשיו, מה שאמרתי עכשיו במשפט הזה, לכאורה סותר לגמרי את הפדרליסט הקודם שקראנו. הם בכלל לא מתכוונים לסתירה בסגנון הזה, הם מתכוונים לדרך המינוי, אוקיי? לא לאיזשהו ערבוב, אלא למינוי. כל רשות אמורה להתמנות על ידי העם, כי הוא בעצם המקור הריבוני שממנו כולם שואבים את הסמכות שלהם. זאת אומרת, שאם בישראל אנחנו מנסים לזקק את כל ההשקפה שלנו לפתק אחד, זה דבר חמור ביותר. במיוחד שהשלטון המקומי לא שולט בכלום, והוא סתם יושב שם כאיזשהו מין תמונה יפה על הפוסטר. בארצות הברית יש רצון שהרבה מאוד תפקידים ייבחרו על ידי העם. אם אתם זוכרים את הבחירות בשנת 2000 בפלורידה, אז קרה מצב שמרוב שהיה הצבעות לכל אזרח ואזרח בפלורידה, להצביע בבחירות, אז הרבה אנשים סימנו ג'ורג' בוש, למרות שהם התכוונו לסמן בכלל את השופט המחוזי במחוז שלהם, כי הטופס כלל כל כך הרבה חירורים שהם היו צריכים לעשות בשביל לבחור שופט מחוזי, לבחור ראש עיר, לבחור מועצה, לבחור את פרקליט המחוז, לבחור את נשיא ארצות הברית, לבחור חבר סנאט מהמחוז שלהם, לבחור חבר בית נבחרים מהמחוז שלהם, כל כך הרבה בחירות הם היו צריכים לעשות שמתבלבלו בחירורים ובטעות בחרו בג'ורג' בוש באחד המחוזות הכי יהודיים שתמיד תמכו במפלגה הדמוקרטית. אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל זה היה סיפור מפורסם. בקיצור, מה שהם אומרים כאן, צריך כמובן שיהיה לכל מחלקה רצון משלה, ולכן צריך שחבריה של כל מחלקה יהיו מעורבים מעט כוחו לאפשר במינוי חבריהן של המחלקות האחרות. אילו הקפידו על העיקרון הזה במדוקדק, היה בכך כדי לחייב שכל המינויים לכהונות העליונות ברשות המבצעת, ברשות המחוקקת וברשות השופטת ישאבו מאותו מבוע של מרות, הלאו העם. הוועדה לבחירת שופטים כמובן היא דבר גרוע ביותר, שהשופטים ממונים על ידי עורכי הדין וביניהם אני, משום מה ניתן לי איזשהו כוח בעניין, למרות שהוא לא מגיע לי, ולא על ידי העם. הם ממונים על ידי חבריהם השופטים ולא על ידי העם. הם ממונים על ידי חברי כנסת כאלה ואחרים או שר המשפטים ולא על ידי העם. בארצות הברית השופטים גם לא נבחרים על ידי העם, ותכף מסבירים את זה, אבל הם נבחרים מאוד מאוד קרוב לעם. נסביר את זה עוד רגע. באפיקים שאין כל חיבור בינם לבין עצמם. אפשר שתוכנית כזו לבניית המחלקות השונות תהיה קשה פחות בפועל מכפי שעולה במחשבתנו. יחד עם זאת, דומה שביצועה של התוכנית כרוך בכמה קשיים.
תמיר, עצור, אתה באמת ביקשת שנגיד, אתה קורא מהר מדי. זה נשמע כמו איך שקוראים אצלנו את אגדת הפסח, כשאנחנו מאוד מאוד רעבים.
יאללה, מעולה, טוב שאתם אומרים. אוקיי, אז הם כמובן לא יאפשרו בחירה של שופטים על ידי העם ישירות, וזה אחד החריגים שפה. לכן, עלינו להשלים עם כמה סטיות מן העיקרון. במיוחד אולי לא כדאי להתעקש על העיקרון בבנייתה של המחלקה השופטת. למה שופטים לא אמורים להיבחר ישירות על ידי העם? כמובן הכוונה היא בבית משפט עליון. הכוונה היא לא שופטים בבית משפט מקומי, ששופטים דברים שמאוד קרובים אליי. העיקרון האמריקאי הגדול אומר את הדבר הבא, ככל שמשהו יותר קרוב אליי גיאוגרפית ובסדרי גודל, גם רשות מקומית קרובה אליי, וגם הבית משפט המקומי קרוב אליי, כי אני מכיר את הכביש שבו גלי העיצה, בניגוד לזה שעכשיו שופט פדרלי עליון, שופט באופן נורמטיבי, חוקתי, עקרוני, את הסתירה של החוקה. אתם מבינים? ככל שמשהו יותר קרוב לאזרח, כך אני רוצה את האזרח יותר מעורב. ככל שמשהו יותר גבוה, אני עדיין רוצה את האזרח מעורב, כי זו דמוקרטיה. אבל אני אולי רוצה טיפ-טיפה להרחיק את הדברים מהעם, אבל עדיין שהצעד שמתבצע בסוף הוא על פי רצון העם, והוא על ידי אנשים שנותנים דין וחשבון. כפי שאתם זוכרים בטח בפדרליסט 10, האמריקאים הפדרליסטים מאוד מאמינים בשלטון של נציגים. זאת אומרת, לא שלטון שהעם בדמוקרטיה ישירה עושה ובוחר הכל, אלא שלטון שאנחנו ממנים נציגים שהם האנשים הכי חכמים לדעתנו, או הכי נבונים, או הכי שקולים, או שהכי מייצגים לדעתנו, והם ממנים את אותם אנשים שצריך למנות. לכן כל פעם שנשיא בארצות הברית נבחר, הוא מחליף פחות או יותר את מי שהוא רוצה בכל הרשויות. הוא מחליף את מי שהוא רוצה ב-FDA, והוא מחליף את מי שהוא רוצה במשרד המשפטים, והוא מחליף את מי שהוא רוצה, כולל לא רק סמנכלים, שזה בישראל לא ניתן לפטר שום סמנכל על ידי שלטון נבחר, אלא הוא מחליף גם לפעמים ראשי אגפים שמנהלים 5 ו-6 אנשים. זאת אומרת, כשנבחר שלטון חדש בוושינגטון, אז עשרות אלפי אנשים אורזים את התיקים והולכים הביתה. לעומת זאת, כשנבחר שלטון חדש בישראל, לא יודע אם אני צריך לחש כמה אנשים הולכים הביתה, אולי 200 איש, שהם כאילו היועצים והמשרות אמון הכי הכי קרובות, אולי 500, בסדר? אל תתפסו אותי על המילה, אבל...
ואז הם שולחים את השר שלהם הביתה.
לגמרי, ודרך אגב, עוד בתקופה, אני, יש לי דרך אגב תכתובות לגבי כל הדברים האלה, אתם יכולים לבדוק אותי, מי שרוצה, אני אראה לו. עוד בתקופה ששקד הייתה הבייבי של הימין, אני פניתי לאחד המקורבים שלה ואמרתי, תקשיבו, אני לא מבין איך גם היא וגם בנט לא מפטרים את מנכ״ל המשרד. הסמכות היחידה שיש להם למינוי, בלי שום ביקורת ציבורית של משרד אמון, הם לא מממשים אותה. גם בנט לא פיטר את שמואל אבואב, וגם הילד שקד לא פיטרה את אמי פלמור. וכבר אז הרמתי דגל לאחד היועצים שלה, אמרתי, לא יכול להיות שאותה מנכ״לית שידעה היטב לשרת את ציפי לבני, היא אותה מנכ״לית שיודעת היטב לשרת את השמרנית הגדולה מכולם, את הילד שקד, ואותו יועץ אמר לי, זו באמת טעות של שקד, דיברנו איתה על זה, והיא לא רוצה מלחמות מיותרות, יש לה יותר מדי רפורמות לקדם. יש לי על זה תיעוד, ככה שאני לא יוצא פה איזה חכם בדיעבד. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מדברים על שתי הסיבות מדוע הרשות השופטת לא אמורה להיבחר ישירות על ידי העם, אלא על ידי תיווך כזה או אחר. אוקיי, ראשית, כי הועיל ויש הכרח חיוני בכישורים מיוחדים של החברים, כלומר, לשופטים צריך כישורים מיוחדים, זה לא סתם מישהו נחמד ששופט על פי ההיגיון שלו, צריך שהשיקול הראשון במעלה יהיה לברור אותה דרך בחירה שתבטיח את הכישורים הללו, על הצד הטוב ביותר. עכשיו, לי יש השכלה משפטית, אז אני אולי ידע לקרוא פסקי דין של שופטים מצטיינים, ולהגיד האם כדאי למנות אותם לבית המשפט העליון או לא. אבל מישהו שאין לו השכלה משפטית, יכול להיות שיהיה לו קשה לבחור שופטים, וגם קשה להשקיע את הזמן לנדרש בשביל להבין בכלל מי השופטים שהוא רוצה. ולכן צריך, לא ששופטים ממנו שופטים, אבל לפחות שנבחרי ציבור ממנו שופטים, שלהם גם יש מזכורת קבועה, וגם יש להם אינטרס לבחור שופטים להרבה שנים קדימה, שישרתו את האינטרסים שלהם. נגיד שמחה רוטמן ישב במשך כמה שבועות רצופים, ורעיין שופטים, קרא פסקי דין, נעזר במומחים כאלה ואחרים, לאף אחד מכם אין את הזמן, או לפעמים גם את היכולת, בשביל לשבת טוב טוב על המדוכה, ולבחור את השופטים הכי נכונים.
אבל תמיר, דווקא בבית משפט עליון, שעוסק בחוקה ובערכים, למה דווקא שם צריך אנשים שמומחיותם ממשפט מסחרי, או השד יודע מה, ולא אנשים שמומחיותם מערכים, כמו פרופסור לפילוסופיה, או רב, או מסגר אינטליגנטי.
סיבה, בין השאר, בין היתר, אני קורא את הפדרליסט כמכלול, אז אתה תסלח לי, נכון? בשאר הפדרליסט, אני חושב שזה אפילו אולי בפדרליסט הזה, אני לא זוכר בדיוק, אבל אנחנו נלמד את זה בשיעור הזה, בדיוק את הקטע הזה, שהיציבות היא עניין חשוב. זאת אומרת, אם כל פעם אני מייחס לבית משפט עליון, אנשים שאין להם שום היכרות עם המסורת החוקתית, והם כל יום שני וחמישי משנים את הפסיקות על פי נטיית ליבם, אז הדבר מסוכן. אנחנו רוצים משטר שהוא יותר מהכל מוגבל, אבל יחד עם המוגבלות שלו, שהוא צפוי. הצפיות של המשטר היא דבר חשוב. עכשיו, אם השופט הוא שופט מומחה, לרוב יהיה לו, אנחנו נלמד את זה אצל דטוקוויל בשיעור הבא, יהיה לו נטייה לנמק, ולא רק לנמק, אבל באמת לפסוק על פי המסורת החוקתית של השופטים לפניו. זה מה שנקרא עקרון התקדים המחייב. אמנם התקדים המחייב לא חל כלפי בית משפט עליון, אבל אם השופט הוא לא שופט מומחה, הוא לא יכיר בכלל את המסורת, ואז יהיה צריך ללמד את אותו מסגר, חבר, מה שאתה עושה, סותר שלושה עקרונות במשפט חוקתי, ארבע עקרונות במשפט מסחרי, ואתה חייב יצר חוסר ודאות בכל המערכת עם הפסיקה הפזיזה הזו.
אוקיי, הבנתי. שישיבו את הערכים למוסד המחוקק והתעסקו בשיפוט מקצועי.
יופי, מעולה. אז בשביל שיהיה להם מקצועיות לשפוט, לא ערכים לשפוט, מקצועיות לשפוט, צריך לוודא את הכישורים שלהם. הלא כן? אולי. טוב. שנית, מפני שקביעות, בסדר, קביעות במובן של קביעות שלא ניתן לפטר, שקביעות המינויים במחלקה הזו ממילא תערוס במהרה כל הרגשה של תלות ברשות שהעניקה אותם. אז אומרים כאן, תראו, השופטים ממילא עומדים לשכוח את כולם אחרי שנמנה אותם לתפקיד, ולכן החיבור הזה לעם הוא לאו דווקא מה שאנחנו צריכים, אולי יותר מכל אנחנו צריכים חיבור לרשויות האחרות, כי האנשים שמינו אותם ברשויות האחרות, הם עובדים במשרה מלאה בתור פוליטיקאים, והם יוכלו לזכור להם אם הם בגדו בתפקיד. אם הם בגדו בתפקיד, בסדר, אנחנו נדע לחוקק כל מיני חוקים, אנחנו נדע לתקן את הטיפול שלנו ברשות השופטת, אנחנו נדע לתת המון 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 חנינות, דרך אגב, כפי שאובמה העניק המון חנינות, למה הוא העניק חנינות? בין היתר, כדי להתנקם פה ושם, ברשות השופטת, להגיד להם, אתם שופטים, תשפטו מה שאתם רוצים, אני אתן חנינות, אין לכם כזאת הרבה השפעה. והחנינות זה כלי מאוד חשוב, שאני לא יודע אם אי פעם דיברו עליו בפורום קפה שפירה, כי זה כלי שהוא מיסודות הדמוקרטיה. גלי, מה את אומרת? הזכירו את המילה הזאת פעם?
זה נושא מאוד מסובך, כי אם אתה רוצה לקחת את המצב האמיתי, ולא לחשוב על אידיאלים, אז אני לא בטוחה למשל ש... אם נגיד יקום חס וחלילה איזה יגאל עמיר מהמחנה השמאלני, וישפט, לא אחר כך שיעלה ממשלה שמאלנית, היא לא תכנון אותו ותשחרר אותו. אנחנו, במיוחד במצב ששני מחנות כל כך, מחנות פוליטיים מרגישים כל כך חוסר אמון אחד כלפי השני, שאולי נוצר כתוצאה משיטה קלוקלת מלכתחילה, אבל זה המצב שהמערכת הפוליטית תכנון את הפושעים שלנו. דווקא כאן, גם הגיונית, זה אומר שפשע הוא פשע אמור להיות כפוף למעשה ובהתאם לחוק. ודווקא בגץ, מה שאני הבנתי שתפקידו של בגץ, לא בית המשפט העליון, אלא בגץ, זה תפקידו של בית משפט לשפוט במקרים מסוימים פרטיקולריים שהם יוצאים מן הכלל דווקא, לשפוט מתוך הצדק, למשל, ככה זה גיבור ישראל הציל את המדינה 15 פעמים, ואז חזר מהקרב האחרון מהלם קרב, תקף בנסיבות מחמירות אדם אחר. אז נכון, הוא תקף, הוא עבר על החוק, אבל, ואין מה לעשות, החוק הוא חוק, אם הוא תקף, הוא צריך לשלם. ואז אפשר לבוא בשם החברה, בשם הצדק, בשם האדם הספציפי הזה, ולהגיד, אוקיי, הוא באמת לא בסדר, אבל אנחנו מרגישים מצפון על זה שהאדם הזה, בגלל שחזר מהלם קרב אחרי שהציל אותנו, שאנחנו נשפוט אותו על המעשה שקרה. וזה היה צריך להיות בגץ, ובדיוק להפך מהכלליות, הוא היה צריך להיות פרטיקולרי, על דווקא על מקרים היחידים שהם יוצאים דופן, שאין להם אח ורע.
לא אמרתי שיש לי בעיה עם זה, אני רק אומר לגבי החנינות, והסכנה של בחנינות, תראי, כשאת נותנת לאיזושהי רשות שכפופה לציבור סמכות, הוא ישלם על זה ביום הבוחר. יש בחירות בארצות הברית כל שנתיים. אם בית הנבחרים יעשה איזה פשלה, ויחנון את יגאל עמיר, זה הסוף של כל הפוליטיקאים שהצביעו בעדו.
לא, זה לא.
שבית נבחר עושה דברים בלי הגבלה.
זה לא יקרה, בימין זה יקרה, בשמאל זה לא יקרה.
אז, מה אכפת לי? מה, אני לא בא פה, אני פה תוך פוזיציה. אני אומר, כשאתה נותן סמכות למישהו שכפוף לעם בסופו של דבר, אתה מגביל אותו, כי העם כל הזמן בבחירות מגביל את הפוליטיקאים שלנו, לעומת שופטים שהם באמת באמת מנותקים. דרך אגב, האתוס היא שהם מנותקים, ו...
אז הנה, אבל הנה, תמיר, כך היא תתמודד עם זה, סליחה. תתמודד עם זה. אני לא מרוצה באופן רדיקלי מהשלטון, כמו שנגיד השמאל לא היה מרוצה עד לפני חצי שנה, וכמו שאנחנו מאוד לא מרוצים עכשיו. עכשיו, אתה פונה לבן אדם ואומר לו, לך תרצח את הראש שלהם, אתה תקבל מאסר עולם, אנחנו, אבל על זה יביא את זה שאנחנו נעלה לשלטון, ואנחנו נשחרר אותך. הסכם.
אז חתיכת הסתכלות הכי פשטנית ששמעתי על משהו בחיים שלי. וזה אנחנו תביא למישהו שירצח משהו שירצח, זה לא ככה דברים עובדים. כל הדיבור הזה גם דרך אגב של אם השמאל היה בשלטון, הם היו עושים חנינה, הם חייבים להפסיק עם זה, למה זה הרימות של קשקושים. לרצח זה רע, אם זה משמאל, אם זה מימין.
בדיוק. אני לא אמרתי שהשמאל יעשה את זה. לא אמרתי שהשמאל יעשה את זה.
אני רוצה לגלל, זה לא משנה בדיוק מה אמרת. בוא נדון על העניין בצורה עקרונית. נכון, יש אנשים מאוד רדיקליים בשמאל, יש אנשים מאוד רדיקליים, אולי פחות, לא יודע, זה לא כזה מעניין סוציולוגית, גם בימין. עכשיו, המצביע הממוצע בהחלט מושפע מפרשיות שמתפוצצות שמראות על דברים רקובים. האנשים הקיצוניים אומרים, לא נורא, מגיע לו NSO, מגיע לו פה, מגיע לו שם. אבל הפוליטיקאים במערכת רובנית, כמו בארצות הברית, שהמנצח לוקח הכל, שמישהו שלו 51% באותו אזור בחירה לוקח את כל הקולות, מאוד מכוונים לבן אדם במרכז, הם לא מכוונים לרדיקלים. זה רק במערכת כמו שלנו, מערכת יחסית ומאוד דפוקה, אנחנו איפשהו, יש אלקטורט שמייצג את הקיצוניים. אני לא מבין למה צריך אלקטורט שמייצג את הקיצוניים בכלל. האדם הממוצע, כשהוא שומע על איזה פרשיית רצח כזאת, שאת עכשיו אמרת שאולי משהו שהוא אפשרי, במחוזות השמאל הסערורי, היא פרשייה שהבוחר הממוצע יגרום לנבחר ציבור לשלם עליה בכיסא שלו. ככה שכאילו...
אני חייבת להציל כאן את הכבוד שלי. לא אמרתי... שיש קונסטלציה כזאת שהשמאל יזכור רוצח שכיר לחסל איזה, לא אמרתי את זה, זה יש שני טיעונים שונים לגמרי, ואחרי שדיברתי על השמאל אמרתי, הנה קונסטלציה, עכשיו בוא נשכנע אותך, בוא, אני לא אתן שום דוגמה שהיא קיימת כדי שלא ישימו אותי בהסתה, אבל יש לך כרגע מצב שבו הציבור נחצה לשניים, עולה ממשלה שבנויה על אדם אחד, על מנהיג אחד, נגיד בדומה לביבי, אבל אני לא מתכוונת לביבי כרגע, ועכשיו נעשה העסקה הזאת, שרוסח שכיר, לך תרצח את הראש הזה, בלי הראש הזה, בטוח שהמחנה שלנו יעלה. עכשיו, הרבה מאוד מהאנשים שלנו מאוד 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 לא יאהבו את זה ולא יתגמלו אותנו על זה שעשינו דבר כזה. אבל אז נגיד להם, תראו, אתם צודקים, זה היה מעשה שאין לעשותו והיה מעשה נפשע, אבל מה אתם רוצים, להרוס עכשיו את המדינה? אם המנהיג שלהם לא נמצא, עכשיו אנחנו בשלטון, ואתם יודעים שברוב המקרים אנחנו עושים את הדבר הנכון, והנה הצידוק, ואז אולי תהיה בעיה לחנון אותו.
דרך אגב, החנינות שומשו לפי דעתי לרעה בתקופתו של אובמה, הוא נתן חנינה להרבה מאוד רדיקלים פוליטיים, אבל מתי הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בעיקר, בעיקר, בעיקר בקדנציה השנייה שלנו, שלו, הוא חילק חנינות, אני לא זוכר אם פי 10 או פי 100 מהשיא חנינות הקודם, אבל הוא השתמש בכלי הזה בצורה מופרזת, ודרך אגב הוא השתמש בזה בצורה מופרזת, בין השאר מצד הגבלת הקדנציות שעליה גם נדבר, באחד הפדרליסטים הבאים. זאת אומרת, אני מקדים פה קצת את זה מאוחר, אז כדאי מאוד שנראה את כל הדברים כמכלול, ואז בשעה השלישית נעשה דיונים על כל מה שצריך, כי הדברים פה הם משולבים מאוד. כאילו, המערכת האמריקאית באמת בנויה במלאכת מחשבת, שהיא מלאכת מחשבת על בסיס הניסיון כמובן של אנגליה, ולא מראשם הקודח, אבל הם עשו פה, לקחו את אנגליה, עשו פיינטיונינג בכמה מאוד, בכמה דברים מאוד קטנים, ויש שיגידו עקרונים וחשובים.
אני חושב שזה... אתה פשוט עשית דבר לא נכון. שאלת אותנו, פורום קפה שפירה, מה דעתנו על חנינות? עכשיו, אתה לא יכול לשאול שאלה...
רק שאלתי, שאלה עובדתית. האם זה הוזכר אי פעם באחד הקורסים?
לא, אוקיי, לא, אבל זה גם לא רלוונטי, בגלל שמאחר שכל השיטה שאנחנו מתקיימים בה לא רלוונטית לכל מלאכת המחשבת הזאת, אז מאליו שלא קשור כרגע החנינות.
אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לאחת הפסקאות הכי חזקות בפדרליסט, כן.
אני לא הבנתי כל כך את הסיבה השנייה לגבי הרשות השופטת, אם טיפה אתה יכול להסביר את זה שוב.
בגלל הקביעות, אז ממילא אין שום תלות ברשות שהעניקה אותם, בכאילו מי ממנה את הרשות השופטת, ולכן אנחנו צריכים להגביל את הרשות השופטת באמצעים אחרים. אם העם יבחר, זה לא מעניק איזושהי הגבלה על השופטים. כי הם לא נבחרים כל הזמן בבחירות, יש להם קביעות. המינויים ברשות המבצעת וברשות המחוקקת מגבילים מאוד את מי שעומד בראש הרשות הזאת, את הקונגרסמן, את הסנאטור, כי הוא כל הזמן נבחר. אז זה מאוד מגביל אותו, זה מאוד גורם לו להיות שירותי כלפי הציבור, רצון להצביע רק עבור הדברים שהציבור באמת רוצה. ברשות השופטת זה לא בלם מספיק.
כדאי לציין שמדובר בשופטים הפדרליים, והשופטים של הסטייט זה אחרת, הם כן עומדים לבחירה.
נכון,
הם עומדים לבחירה.
דיברתי על זה, הם עומדים לבחירה בהחלט.
אני חושב שאתה עושה אידיאליזציה לפוליטיקה בארצות הברית, אבל אפשר לדבר על זה אחרי ההרצאה.
דרך אגב, אין ספק שבמהלך השנים הראשונות, נקרא לזה אפילו ה-70 שנים הראשונות על מלחמת האזרחים, הייתה פוליטיקה יחסית אידיאלית, גם אחרי מלחמת האזרחים, כאילו מלחמת האזרחים זה מין כתם שחור, אבל, וגם בשנים האחרונות, יש ב-20 שנים האחרונות, אפשר לומר, יש היפרדות מאוד גדולה של הימין והשמאל, הראיתי את זה בשיעור הקודם, את זה שהמחנה המשותף בין הימין והשמאל הלך ונהיה פחות ופחות.
לא הייתה אידיאל, הבחירות ב-1824, אם אני זוכר נכון, של אנדרו ג'קסון, שהיה שם איזושהי שחיתות שפסדו את הבחירות, או האלקטורים עברו צעד, זה לא בדיוק אידיאלי, אבל לא משנה, זה נושא של...
לא כל האלקטורים, לא משנה. טוב, אבל אנחנו עכשיו מדברים כאן על הפרדת רשויות ועל איך ראוי למנות, אני אומר, בוא ניקח רק את הדברים שרלוונטיים אלינו, לא כל מה שקורה באמריקה הוא דבר אידיאלי, ולא כל דבר בשלטון האמריקאי הוא דבר אידיאלי, יש לנו אבל הרבה מה ללמוד, לפחות לשפר את המצב הקיים אצלנו בכמה נקודות קטנות שיעשו שינוי גדול. אוקיי, עכשיו זאת אחת הפסקאות שאני אחריב בפדרליסט, והיא אחת המפורסמות גם. אבל הערובה הגדולה נגד ריכוזן ההדרגתי של הסמכויות השונות באותה מחלקה עצמה, מתבטאת בכך שמנהלי כל מחלקה מקבלים את האמצעים החוקתיים ואת התמריצים האישיים הנחוצים להדוף השגות גבול מצד האחרים. מה זה מצד האחרים? זאת אומרת, השופט מקבל לידיו גם תמריץ להגביל את האחרים, תמריץ אישי, וגם אמצעי חוקתי להגביל את האחרים. כמו בכל, וכנה לגבי הרשות המחוקקת, הרשות המחוקקת יש לה תמריץ להגביל את האחרים, וסמכות להגביל את האחרים. כמו בכל המקרים האחרים, הכרח שגם במקרה זה יהיו אמצעים להגנה שווים לסכנת ההתקפה, כלומר כגודל הסיכון להשגת גבול מצד רשות כלשהי, אנחנו צריכים מגן חזק. אם אין סכנה להשגת גבול מצד רשות כלשהי לרשות כלשהי, אז לא צריך מגן חזק, לא צריך משהו גדול. עכשיו תראו, יש לסכל את השאפתנות באמצעות שאפתנות. השיטה הישראלית יש לסכל את השאפתנות באמצעות מילים, באמצעות הגדרת גבול, הגדרה במילים של מה הסמכות של הרשות השופטת, ולא באמצעות רשות אחרת שבאמת בולמת אותה. הכרח הוא שיהיה האינטרס של האיש קשור בזכויות החוקתיות של המקום, כלומר של הפוזיציה שלו. אולי אין זה לשבחו של טבע האנושי שיש צורך באמצעים כאלה כדי לרסן את ניצול הממשל לרעה, זאת אומרת, למה שאנחנו בכלל נחשוב שהפוליטיקאים שלנו כאלה מושחתים, או שיהיה להם נטייה להיות כאלה מושחתים. אבל עצם השלטון מהו, אם לא הגנאי הגדול מכל לטבע האנושי. זאת אומרת, אם אנחנו סומכים על הפוליטיקאים שלנו שלא יממשו, שלא ינצלו את המשטר לרעה, אז בעצם אנחנו לא צריכים שלטון בכלל. עצם זה שאנחנו צריכים שלטון מוכיח שאנחנו צריכים שלטון מרוסן. כלומר, עצם זה שבמצב הטבע, אם לא היה חוקים ביני לביניכם, או ביניכם לבין עצמכם, או ביניכם לבין המשפחות המורחבות שלכם, או בין השכנים, זה מוכיח שאנחנו צריכים לא רק שלטון, אלא שלטון שאנחנו חושדים בו. כי כשם שאנחנו חושדים בשכנים שלנו, אם זה היה מלחמת, אם זה היה מצב הטבעי שבו אין חוקים ואין אכיפה, והחזק שורד והחזק מנצח, כך גם אנחנו צריכים להניח שהמחוקקים שלנו והראשי ממשלות וגם השופטים שלנו הם אנשים לא כאלה מוסריים שינצלו את הכוח שלהם לרעה. אילו היו בני אדם מלאכים, לא היה צורך בשלטון כלל. אילו משלו מלאכים בבני אדם, לא היה צורך בשום ריסון לשלטון. וזאת הגישה כמובן הבגרצית שאומרת, אנחנו הציבור הנאור, ואנחנו לא צריכים ריסון. אנחנו מרסנים את עצמנו. המשטרה לא צריכה שום ועדת חקירה, ואם כבר היא צריכה ועדת חקירה פנימית של המשטרה, אתם יודעים, ואם אתם רוצים ועדת חקירה ממשלתית, אז השופטים ישפטו את, את הדיפ סטייט, שזה כמובן דבר מאוד מאוד לא רצוי, שאותם אינטרסים יבקרו את אותם בעלי אינטרס. לא מבית ולא מחוץ. הקושי הגדול בעיצובו של שלטון שבני אדם אמורים להטיל על בני אדם תמון בזה. תחילה עליך להקנות לשלטון את היכולת לרסן את הנשלטים, זאת אומרת, היכולת למשול, משילות, אכיפה של החוקים, ואחרי כן עליך לכפות עליו לרסן את עצמו. זאת אומרת, יש לנו כאן תסבוכת מאוד משמעותית. מצד אחד אתה רוצה שלטון שהוא לא אימפוטנטי, שהוא שלטון שיודע למשול, יכול למשול, שיכול, כשיש אינטרסים כאלה ואחרים, להיות עם יד קשה כלפי פורעי החוק, אבל מצד שני, אתה צריך שלטון שהכללים הפנימיים שלו גורמים לו גם לרסן את עצמו. אוקיי? עכשיו, לגבי מה ששאלת חנוך, אז המשפט הזה קצת מוכיח את זה. אין ספק שתלות בעם היא הרסן הראשון במעלה לשלטון. זאת אומרת, אם היינו יכולים אצל שופטים לשים את התלות שלהם בעם בבחירות תקופתיות, זה היה הדבר שהכי מקביל. כששופטים אומרים בארץ על הכנסת שהיא בלתי מוגבלת, הכנסת צריכה לענות את המשפט הבא. אין ספק שתלות בעם היא הרסן הראשון במעלה לשלטון. הכנסת מאוד מוגבלת. היא תמיד עומדת לבחירה מחדש. ראש הממשלה מאוד מוגבל. היכולת שלו להיות ראש ממשלה היא רק עם קואליציה של 61. הוא עוד יותר מוגבל מכל חבר כנסת. אך הניסיון מלמד את האנושות על נחיצותם של אמצעי זהירות נוספים. או יותר נכון אפשר לומר, הניסיון מלמד את האנושות על נחיצותם של אמצעי זהירות נוספים, בעיקר ביחס לרשות השופטת, שלא באמת נבחרת בבחירות תקופתיות על ידי העם. אם יש מישהו שצריך עוד יותר ריסון, זה הרשות השופטת. כמובן הפדרליסט עומד לפתור אותי ולהגיד שהרשות המחוקקת צריכה רסנים יותר גדולים, אבל נתמודד גם עם הטענה הזאת עוד מעט. אני מדלג לכאן. אין אפשרות לתת לכל מחלקה, כלומר לכל רשות, כוח שווה של הגנה עצמית. כלומר, אתה לא יכול, מכיוון והתפקיד של כל רשות ורשות הוא תפקיד שונה, אתה לא יכול לתת להם כוח שווה להגנה עצמית מפני השגת גבול על ידי הרשויות האחרות. בממשלה רפובליקנית, הבחורה נתונה בהכרח לרשות המחוקקת, ואני אגיד כאן עוד משפט, הבחורה, כלומר, הרשות המחוקקת היא הרשות, דבר ראשון, מבחינה נורמטיבית, שהיא הרשות הכי חזקה, היא גם אמורה להיות הרשות הכי חזקה, וגם מהשם שלה משתמע שהיא אמורה להיות הרשות שקובעת את הנורמות. ברור שהיא אמורה להיות יותר חזקה, ואמורה להיות יותר משמעותית, ואמורה להיות זאת שקובעת את כל הכללים, כי בעצם זה התפקיד שלה. אוקיי, עכשיו, מכיוון והיא חזקה מדי, כי הבחורה נתונה לה ממילא, כלומר ממילא אנחנו רואים שהיא, כל המערכת מתבססת על הרשות המחוקקת, אז אנחנו נגביל אותה בכמה דרכים. דרך אחת שאנחנו נגביל אותה, זאת כמובן החוקה. החוקה עצמה, שהיא מגדירה במפורש את הכללים החלים על הרשות המחוקקת, לא מאפשרת לבתי פרלמנט לעשות מה שהם רוצים, אלא הם מוגבלים על ידי חוקה שמאושררת בכל המדינות, ומאושררת בסנאט ובבית הנבחרים. זאת אומרת, בשביל לשנות את החוקה, צריך מסך חתחתים מאוד מאוד גדול. זה היו כמה, 22, 25 תיקוני חוקה, אני לא זוכר בדיוק, אבל במשך 200, מעל 200 שנים, כשהעשר התיקונים הראשונים עברו מיד אחרי הכינון של החוקה. זאת אומרת, יש להם בערך 10-12 תיקוני חוקה, לאורך 200 שנים, זה 1-20-25 שנה, מעט מאוד. אוקיי. התרופה לתקלה זו היא לחלק את הרשות המחוקקת לענפים שונים. זה כבר אמרנו בפעם הקודמת כשדיברנו על הפדרליסט 10. מכיוון והרשות המחוקקת כל כך חזקה, אנחנו מפצלים אותה לשתי רשויות שונות, של סנאט ובית נבחרים, כל אחד עם שיטות בחירות שונות, אחת לשש שנים, אחד לשנתיים, אחד שנבחר ישירות על ידי העם, שזה בית הנבחרים, ואחד שנבחר על ידי בתי מחוקקים של המדינות, ואז בהכרח יהיה להם אינטרסים שונים. גם אחד שנבחר על ידי העם, ואחד שנבחר על ידי המדינות, בין קטנות ובין גדולות. זאת אומרת, זה לא משנה אם במדינה כלשהי יש 2 מיליון אנשים, או במדינה כלשהי יש 50 מיליון אנשים, לכולם יש 2 מקומות בסנאט. הדבר הזה, הניגוד בין שיטות הבחירה ותקופות הכהונה, ומי בוחר, יוצר אינטרסים שונים. מכיוון שיש אינטרסים שונים, הם חייבים לשתף פעולה אחד עם השני. מכיוון שהם חייבים לשתף פעולה אחד עם השני, הם מגבילים אחד את השני. אם כל הזמן הסנאט צריך את האישור של הקונגרס על כמעט כל צעד ושעל שהוא רוצה לחוקק חקיקה, או יותר נכון להגיד ההפך, בית הנבחרים צריך את האישור של הסנאט, אז הם חייבים לשתף פעולה. חייבים לשתף פעולה, חייבים לרסן את עצמם, ולהתאים את עצמם לרצון העם, וגם זה מחליש מאוד את הכוח שלהם. התרופה לתקלה זו היא לחלק את הרשות המחוקקת לענפים שונים, ולקשור ענפים אלה ביניהם מעט ככל הניתן. מה זאת אומרת מעט ככל הניתן? כל אגף, הסנאט נבחר בנפרד, והקונגרס נבחר בנפרד. אין להם אפשרות לחוקק אחד לשני. כלומר, אין להם אפשרות להגביל אחד את השני בחקיקות. זאת אומרת, הם מגבילים אחד את השני, כי הם כל הזמן חייבים לייצר קונצנזוס ביניהם. באמצעות דרכים שונות של בחירה ועקרונות שונים של עשייה. כלומר, לכל אחד מהם יש תפקידים שונים. הסנאט אחראי על ועדות חקירה. נגיד שעכשיו גוגל חורגת נקרא לזה איזה פרשיית שחיתות בגוגל, או איזה פרשייה שהם חודרים לפרטיות של אנשים, אז הסנאט יכול לזמן את מנכ״ל גוגל, בוא תתן לי עכשיו עדות בשבועה, אם הכנסת רוצה לזמן עכשיו את מנכ״ל תנובה, היא לא יכולה, ועדת הכלכלה של הכנסת לא יכולה להוציא צו מעצר כנגד מנכ״ל תנובה על תיאום מחירים, למה? כי הסמכות האלה לא ניתנו לכנסת, אבל בהקשר הזה שלנו, לבית הנבחרים אין סמכות לוועדת חקירה, או סמכות לחקור, או סמכות, נקרא לזה, לעצור אנשים כאלה ואחרים בשביל לתת להם עדות. לעומת זאת, לסנאט יש להם תפקידים שונים לגמרי. ככל שירשו זאת תפקידי המשותפים בתלותם המשותפת בחברה. אפשר אפילו שיהיה צורך למנוע השגות גבול מסוכנות בעזרת אמצעי זהירות נוספים. כשם שכובד משקלה שהרשות המחוקקת הוא המחייב לפצלה בדרך זו, אפשר לעומת זאת שחולשתה של הרשות המבצעת, כלומר החולשה של הנשיא בארצות הברית, מחייב לחזק אותו. זאת אומרת, מכיוון שאני רוצה שכל הרשויות יעבדו ביחד, אז אם הנשיא הוא רק מבצע, הוא רק כזה בובה, שמושכים בחוטים שלה מלמעלה ואומרים לו, תבצע את החוק הזה, תבצע את החוק הזה, תבצע את החוק הזה, אז הוא לא יהיה מספיק כוח. אם הוא לא יהיה מספיק כוח, אז לא יהיה אינטרס לבתי המחוקקים לשתף פעולה עם הנשיא. ומכיוון והנשיא הוא הדמות היחידה בארצות הברית, כאילו יחידה, הכוונה היא, הבן אדם היחידי, שקולות ממדינות שונות מגיעים אליו, אז אנחנו רוצים שהדמות הזאת תהיה דמות בעלת כוח והשפעה. שימו לב, אין שום חבר סנאט, או שום חבר בבית הנבחרים, שמקבל את הקולות שלו גם מהמצביעים של אריזונה וגם מהמצביעים של קנזס. אין אפילו אחד כזה. האדם היחידי שהוא הדמות כלל אמריקאית, זה הנשיא ארצות הברית, ולכן אני רוצה לתת לו עוד יותר כוח, כדי שידע לרסן את הבתי פרלמנט עוד יותר. זאת אומרת, הם חזקים מדי, אז אני מפצל אותם, והוא חלש מדי, אז אני מעניק לו שוט שנקרא וטו. במבט ראשון, נראה כי וטו מוחלט של הרשות המחוקקת, סליחה, על הרשות המחוקקת, הוא ההגנה הטבעית שיש לצד בעת ראש הרשות המבצעת. אז כמובן, הפדרליסט אומר שהדבר הוא לא לגמרי נטול סכנה, וגם לא מספיק לעצמו, אבל זה מהווה כמובן בלם כלשהו על הרשות המחוקקת ונותן המון כוח לנשיא. דרך אגב, אני עשיתי על זה איזה מחקרון קטן, לא משהו אקדמי, אבל בדקתי את מספר הווטואים שנשיאים אמריקאים השתמשו בהם, ותמיד, ושאני אומר, ותמיד באופן ברור, מספר הווטואים שנשיאים אמריקאים השתמשו בהם בקדנציה השנייה, גדול הרבה 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 יותר מאשר מספר הווטואים שמשתמשו בקדנציה הראשונה. בעוד בקדנציה הראשונה הם רצו להיבחר שנית ורצו להוכיח לעם שמשתפים פעולה עם העם ועם החברי קונגרס של העם ועם החברי סנאט של העם, בקדנציה השנייה הם ידעו שהם כבר לא יכולים להיבחר פעם שלישית, והם הטילו וטואים כמו מטורפים. דרך אגב, במיוחד אובמה השתמש בכלי הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
תמיר, מה עם הכלי של צו נשיאותי? זה גם כלי שמאשר לעקוס את...
לגמרי. צו נשיאותי זה בעצם יכולת לחוקק על ידי הנשיא לבדו, בלי אישור של הסנאט, בלי אישור של בית הנבחרים, והחקיקה הזאת, החקיקה הנשיאותית, נכון? כל מה, אתם זוכרים שכל פעם ראיתם את מר טראמפ, פותח את זה, מראה להם את החתימה, וזה, אז זה מה שנקרא צו נשיאותי. זאת אומרת, הוא מחוקק בהנף יד, אבל החקיקה שלו היא לא חקיקה דיקטטורית כזאת כמו של איזשהו רודן בדרום אמריקה, אלא היא חקיקה שיכולה להיות מבוטלת בהינף יד של הנשיא הבא. זאת אומרת, אם נשיא רוצה להותיר מורשת, הוא חייב להעביר את החקיקה שלו באמצעות שיתוף פעולה. אבל מצד שני, אם הוא אומר יש כאן כרגע צורך דחוף בקדנציה שלי, ואין לי זמן או אפשרות להסביר את זה לעם, ואני חייב כרגע להעביר את הצעד הזה, אז הוא יכול להעביר את הצעד הזה. אוקיי, זה חלק מהאיזונים והבלמים.
תמיר, אתה חושב שהעובדה שיש הגבלת קדנציה מובהקת לשתי קדנציות, זה לא בעוכריהם, לדעתי, אם הייתה
מוספת... גלי, סיינומור,
אנחנו... אבל רגע, אם הייתה מוספת, יש לי פתרון. לנשיא יכול לשרת רק שתי קדנציות נניח, אבל יש לו תוספת של עוד חצי קדנציה או שלא. ואז כאילו זה מחסל את האפשרות שברגע האחרון הוא יוכל לזרוק את כל לעשות את כל מה שהוא רוצה, להשתגע, לשרוף את המדינה, כי במילא הוא לא ייבחר שוב פעם.
לא צריך את זה, מספיק שלא תהיה הגבלת קדנציות. אנחנו נדבר על זה באריכות. אני מבטיח לשם נגיע. עכשיו בפדרליסט 55 אני רוצה לדבר על איזה
מין ממש חדש ההגבלת קדנציות, זה מתחילת המאה הקודמת, לא?
נכון? מה זה תחילת? זה מרוזוולט. מטרומן חוקק הוביל את שינוי החקיקה הזה. דרך אגב, הנשיא הראשון שהצליח להיבחר פעם שלישית זה רוזוולט. הנשיא הראשון שהצליח להיבחר פעם רביעית כמובן זה רוזוולט. העניין הוא שהרבה מאוד נשיאים בכלל לא ניסו להיבחר פעם שלישית, כי וושינגטון היווה את המופת והדוגמה של נשיא שהוא כל כך עם ענווה, שהוא מוותר על היכולת להיבחר פעם שלישית, ולכן הרבה נשיאים פשוט לא ניסו להיבחר פעם שלישית. באמת, אולי חמישה או שישה ניסו להיבחר פעם שלישית, כשלא הייתה הגבלת קדנציות. זאת אומרת שמכיוון והמסורת האמריקאית היא מסורת מאוד מאוד מפוארת של זה שאנחנו הולכים אחרי דרכו של וושינגטון, ואנחנו רוצים להתאפס כמו כזה גדעון שלא רצה שיבחרו בו למלך, וכמובן מנסים להסתלק מהשררה, אז ככה גם האמריקאים רצו ללכת אחרי דוגמתו של וושינגטון, שאחרי שתי קדנציות, שהם רצו גם את המחשבה למנות את הבן שלו גם, וזה היה כמובן צעד שוושינגטון לא רצה, ואמר לא רק שאני פורש, אל תמנו גם אף אחד מהמשפחה שלי, לא צריך, הם לא ירוצו לפוליטיקה, אני פורש לביתי, וזה היה דוגמה ומופת. אבל עמית, למה אמרת את הדבר הזה לגבי המאה שעברה?
לא, שאני אומר, זה גם אצלהם יחסית חדש. אני יכול להבין את היתרונות והחסרונות. אני אישית חושב, שוב, זה מאוד מאוד תלוי, אבל אני חושב שיש יתרון משמעותי להגביל קדנציות, אבל אולי תשכנע אותי אחרת.
כמובן, החוקה המקורית היא ללא הגבלת קדנציות, וההסבר והטיעונים בעיניי הכי משכנעים שאני קראתי על אי הגבלת קדנציות, הם מצויים כבר בפדרליסט. זאת אומרת, זה חלק מה...
הטיעון בפדרליסט הוא בגדול בזה שיהיה להם אינטרס להיבחר שוב, והם ירצו להמשיך לרצות את העם. זה ה...
בגדול זה אחד הטיעונים. יש עוד טיעונים, אנחנו נגיע לזה ממש בדקות הקרובות. עכשיו שימו לב לגבי הגודל של בית המחוקקים. בסדר, נכון, עכשיו יש טיעון שאומר בישראל, איך יכול להיות שכשהיינו יישוב של 600 אלף איש, היה לנו 120 חברי כנסת, ואילו עכשיו כשאנחנו יישוב, עכשיו שאנחנו מדינה של 10 מיליון תושבים, אז אנחנו עדיין 120 חברי כנסת, איך זה יכול להיות? אז על זה אומר הפדרליסט את הדבר הבא, שימו לב, לגודל חברי הגוף, יש השפעה ישירה על אופי הדיון. ככל שיש יותר חברים באיזשהו גוף, ככה דיון נוטה להיות דיון יותר צווחני, יותר, נקרא לזה פופוליסטי, יותר שדומה לאספסוף ברחוב. ואומרים את זה כאן. אנחנו שואלים את עצמנו מה הגודל הנכון של הסנאט, מה הגודל הנכון של בית הנבחרים, ודרך אגב, כיום חברים בבית הנבחרים כבר כל כך הרבה אנשים שאין שם שום דיון, כי אי אפשר לנהל דיון עם מאות אנשים. מצד שני, מן הדין לקבוע גודל מסוים לגודל המספר, כדי למנוע בלבול והשתוללות של המון אדם. בכל האספות המחוקקות הגדולות מאוד, בכל הרכב שהוא, לעולם היצר מוציא את שרבית השלטון מיד התבונה. אפילו היה כל אזרח אתונאי סוקרטס, עדיין הייתה כל אספת מחוקקים אתונאית בחזגת הספסוף. עכשיו אני רוצה להוסיף למשפטים האלה שנאמרו פה, שיש הכרח לשמור על הבתי מחוקקים קטנים יחסית, עוד טיעון. הארכיטקטורה מאוד 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 משפיעה על אופי הדיון. אם אתם שמתם לב אי פעם בדיונים בסנאט, הדיונים בסנאט, החבר'ה בסנאט, לא באולם הגדול של הסנאט, אלא כשיש שימוע לשופטת בעליון, שיש שימוע למנכ״ל גוגל או למרק צוקברג או למומחה כזה או אחר, הם יושבים על כיסא של שופטים בבמה מוגבעת, והם שואלים שאלות, ורק להם חופש הביטוי. זה לא שיושבים כמו בארץ באיזה שולחן עגול כזה נחמד, כמו בקיבוץ, ושומעים את הדעה של כולם, אלא הם שואלים שאלות, האנשים אחרים עונים תשובות. והארכיטקטורה שהיא דומה לבית משפט, היא ארכיטקטורה שמייצרת אופי דיון מאוד מאוד שונה, כמובן גם המספר חשוב, אבל גם נקרא לזה, הארכיטקטורה יש לה השפעה, והכנסת בעיניי מעוצבת בצורה איומה ונוראית, לפחות הוועדות של הכנסת מעוצבות בצורה מאוד מאוד שוויונית, שגורמות לכל אדם שיושב שם, את התחושה שהוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, והוא יכול להביע את דעתו, ואין איזושהי הפרדה ברורה בין חברי כנסת ללא. כמובן, יש אזור של חברי כנסת, חברי הוועדה, ויש את האזור האחר של המומחים, אבל זה עדיין לא יוצר תחושה של רוממות. ואנחנו רוצים, כשאיזשהו מומחה מגיע לבית המחוקקים, לתת עדות, לנסות לשכנע את המחוקקים בדעתו, שתהיה תחושה שאין שוויון בין המחוקק לבין האדם שמגיע להעיד בפניו. זאת הערה כבר שלי, היא לא של הפדרליסט. אוקיי. ומכאן אנחנו מדלגים לפדרליסט 62. הפדרליסט 62 בעצם נותן לנו עוד כמה טיעונים קטנים לגבי מדוע אנחנו בכלל צריכים את הסנאט. אני כבר אגיד לכם את ההקדמה לגבי הפדרליסט 62, הוא אומר אנחנו צריכים את הסנאט בעיקר כדי למעט בחקיקה, ולמה אנחנו צריכים למעט בחקיקה? שימו לב, הם רוצים שהחקיקה תהיה קשה, זה מאוד שונה מבארץ, בארץ יש לנו את הכנסת, כי מי שעיצב את כל השלטון שלנו, זה כמובן מפאי שרצתה לחוקק חוקים כמה שהם רוצים, ולא רצו מגבלות כאלה אחרות, כשנוטעים עצים לא צריך חוקה כפי שאמר בן גוריון. אז שימו לב, באמריקה הם אמרו לא, אנחנו לא רוצים לטעת עצים, התפקיד של נטיעת עצים זה תפקיד של נקרא לזה של האנשים הפרטיים עצמם, השלטון אמור להיות מוגבל, וככל שאנחנו יכולים להפוך את הליכי החקיקה ליותר מורכבים ומסובכים, אולי טוב יותר. עוד יתרון הנובע מן הרכיב הזה במבנה של הסנאט הוא שחזקה עליו כי ישמש מכשול נוסף נגד מעשי חקיקה שאינם הולמים. והואיל ודומה שהחולאים שממשלתנו נוחות ביותר ללקוט בהם הם הקלות והגזמה בחקיקת חוקים, לא מן הנמנע שבחיי המעשה יהיה חלק זה של החוקה נוח יותר למימוש. עכשיו, עוד טיעון שהם אומרים פה, שימו לב, אחד הדברים שהם ממש רוצים שהמשטר שלהם יהיה זה שהוא לא יהיה הפכפך. יש נטייה הרבה פעמים במשטרים דמוקרטיים, והם רואים את זה כאחד החולאים של המשטר דמוקרטי, זה שהוא הפכפך, ושהוא עושה אובר חקיקה. אם ננסה להתחקות אחר תוצאותיו הפסולות של ממשל הפכפך, נמלא כרך שלם. הרמוז כאן רק על אחדות, שכל אחת מהן תימצא מקור אחר, לאחרות רבות מספור. זאת אומרת, אחד הדברים שמלך נותן, זה שמלך נותן יציבות. הוא מולך במשך 20, 30, 40, 50 שנה, במקרה שאת המלכה אליזבת קצת יותר, והוא נותן יציבות, כי הוא גם דואג לזה שהממשלה לא תתחלף כל הזמן, הוא מחליף את הממשלות, הוא בעצמו ממשלה, והוא מקנה יציבות. עכשיו, היציבות הזאת מאפשרת הן יחסים בינלאומיים מאוד מאוד טובים, לא פתאום יש טראמפ שהוא בעד סיפוח, ואז יש ביידן שהוא נגד, ולפני זה יש את אובמה שהוא גם נגד. זאת אומרת, היכולת להפעיל לחץ אפקטיבי על האויבים, הוא דווקא על ידי שלטון מסודר, שאיננו הפכפך, שיש לו קו מדיניות, שלא איראן צריכה להגיד, אני עכשיו צריכה להחזיק רק עוד חודשיים שלושה, עד שטראמפ מתחלף. שימו לב, זה דבר מאוד מאוד בעייתי, עמית, גם בהקשר של הגבלת קדנציות. אם אין הגבלה על קדנציות, אתה בתור משטר איראני שמופעל עליך לחץ בקדנציה הראשונה, אתה אומר, וואי וואי, אולי הבן אדם הזה יהיה איתי עשור קדימה, אולי הבן אדם הזה יהיה איתי 20 שנה קדימה. זה מאוד מסוכן. דרך אגב, כשרוזוולט נפטר, היטלר, כמובן אני לא אומר שהיטלר היה איזה אדם שפוי, או שהראייה הגיאופוליטית שלו בסוף המלחמה הייתה אפויה מדי, אבל הוא חשב שעכשיו זה שרוזוולט נפטר יגרום לברית של סטלין, רוזוולט וצ'רצ'יל להתפרק, כי הוא לא הבין שהברית הזאת יותר חזקה מאשר נשיא כזה או אחר. אוקיי, אז דבר ראשון, כשהמשטר הוא הפכפך, הוא מפסיד את יחס הכבוד והאמון מצד אומות אחרות. האם ישראל איבדה הרבה מאוד מהכבוד והאמון שהיה למדינות אחרות בה כשהממשל התחלף? עכשיו? יכול להיות, אולי גם כל המערכות בחירות גרמו לכל מיני הבטחות להיראות כמו הבטחות שהן על הקרח. ואת כל היתרונות הקשורים באופי לאומי. טוב, אנחנו נדלג עוד קצת, כי אני רוצה להגיע לפדרליסט הבא, שמאוד חשוב לנו. פדרליסט 65. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים למעילה בתפקיד, אנחנו מגיעים ליהלום שבכתר, לפחות הישראלי, של מדוע בתי משפט לא צריכים לשפוט פוליטיקאים ולהתעסק במה שבתי משפט עושים, שזה לשפוט בדברים שבין אדם לחברו, או בין דברים של הפרה של החוק, וזהו. עכשיו, אני בטוח שחלקכם הגדול האזנתם לרעיון הנהדר של גם השופט לשעבר משה דרורי, וגם של אבי וייס, שניהם התראינו בשני פרקים האחרונים של גדי טאוב, ושניהם מתארים תמונה מאוד קשה במובן הזה של בתי המשפט והפרקליטות והמשטרה התמכרו למלחמה בשחיתות. עכשיו שימו לב, בארצות הברית באופן עקרוני, אני לא אומר שעכשיו זה באמת בוצע ככה בפועל לאורך כל המשטרים האמריקאים, אבל באופן עקרוני, המשטרה לא אמורה להתעסק בהדחה מהתפקיד בגלל מעילה, בגלל שחיתות כזאת או אחרת. נכון שהיה לנו את אדגר הובר שהתעסק בזה הרבה מאוד, ושמו ידוע לשמצה בארצות הברית, כי ראש ה-FBI היה נורא שהילך אימים על פוליטיקאים, אבל המבנה האמריקאי העקרוני הוא בדיוק המבנה האמריקאי של הניסיון להדיח את קלינטון שקשל, של הניסיון להדיח את טראמפ שקשל, אני לא זוכר נגד עוד נשיא, איזה עוד נשיאים היה הליך שקשל, ניקסון זה גם קשל, למרות שהוא פרש בעצמו, ואז בעצם זה עבד על ידי לחץ ציבורי, אבל בארצות הברית המערכת היא מערכת כזאת, שהפוליטיקאים מדיחים פוליטיקאים מהתפקיד, ולא שבתי המשפט מדיחים פוליטיקאים על ידי משפט פלילי רגיל. ועכשיו כאן בפדרליסט 65, אנחנו בעצם נראה את ההצדקה של זה, מרוב שדבר זה חשוב, אנחנו גם נקרא את זה, ואנחנו נעמוד גם עם הנוסח של החוקה לנגד העיניים, כדי שנוכל להבין בעצם איך זה בא לידי ביטוי בחוקה, כי הרי בסוף הפדרליסט זה הסבר לחוקה, אבל גם החוקה עצמה מלמדת אותנו הרבה מאוד דברים על הנושא הזה. אוקיי, אז הפדרליסטים האלה של סביב ה-60 הם מתעסקים בסנאט ובעצם מגדירים את הסמכויות של הסנאט. שאר הסמכויות שהצעתה של הוועידה מקנה לסנאט בתפקידו המיוחד לו, כלולות בשיתופו של הסנאט עם הרשות המבצעת במינויים למשרות ובתפקידו השיפוטי כבית דין הדן במינויות בתפקיד. זאת אומרת, הסנאט יחד עם הנשיא ממנים למשרות ציבוריות, נגיד שופט בבית משפט עליון בארצות הברית, ממונה על ידי הנשיא, זה בעצם הרשות המבצעת, מה שכתוב כאן, שצריך לקבל את אישור הסנאט. אז הסנאט הוא גוף של מינויים לתפקיד. אין לנו ועדה טירקל או ועדה כזאת או אחרת שמאשרת. יש לנו פוליטיקאים, יחד עם עוד פוליטיקאים, ממנים לתפקידים. הואיל ובעניין המינויים, תהיה הרשות המבצעת, גורם ראשון במעלה, אוקיי? בבניין של מינוי לאנשים לתפקיד. כלומר, מי שטראמפ או מי שביידן לא מציע כשופט בבית משפט עליון, לא יכול לעולם להיבחר. אמנם הוא צריך הסכמה של הסנאט, אז הוא חייב לבחור מועמדים שבקונצנזוס, והוא לא יכול לבחור את העורך הדין איתמר בן גביר להיות שופט בעליון, כי אף סנאט לא יאשר אותו. אז בעצם הוא מוגבל בסוג האנשים שהוא יכול לבחור על תפקיד, על ידי דעת הקהל. ראוי יהיה ביותר לדון בעניינים הקשורים בו בשעה שנבחן את הרשות ההיא. משום כך נסיים את הסעיף הזה בבחינת התפקיד השיפוטי של הסנאט. זאת אומרת, הסנאט הוא גם סוג של בית משפט. עכשיו, הם מתחילים בהצדקה, למה בכלל הסנאט? לכאורה, מי שופט הכי טוב? לא פוליטיקאים, אלא שופטים מקצועיים. בית דין מורכב כהלכה לשיפוט במעילות בתפקיד, ומטרה רצויה, ובאותה מידה קשה להשגה בממשל שכולו עומד על בחירה. זאת אומרת, גם השופטים נבחרים, וגם פוליטיקאים נבחרים, וגם הנשיא נבחר. אז כשכולם נבחרים, מי יהיה העוגן הזה שנקרא לזה, אפשר לסמוך עליו שהוא יפעל עם האינטרס הציבורי? הנושאים הכלולים בתחום שיפוטו הם אותן עבירות הנובעות מהתנהגות פסולה של אישי ציבור, ובמילים אחרות, ניצולו הפסול או חילולו של תפקיד ציבורי. שימו לב, אלה בדיוק שתי העבירות הרלוונטיות. הניצול של תפקיד ציבורי, כלומר יש לאיזשהו ראש ממשלה תפקיד, יש לו איזושהי סמכות, והוא מנצל את הסמכות שלו על מנת לעשות לביתו, על מנת לפגוע באינטרס הציבורי, או על מנת, לא יודע, לעשות כל מיני דברים. הוא סוגר עיתון אחד בשביל לעשות סיקור רועד בעיתון אחר, או הוא מקבל סיגרים ונותן תמורת זה משהו, בסדר, זה עבירת השוחד. ראויים הם במיוחד להיקרא נושאים מדיניים. שימו לב, המשפט הזה הוא משפט שהוא באמת mind-blowing. הם קוראים לניצול של תפקיד ציבורי או חילול של תפקיד ציבורי נושאים מדיניים. הם לא קוראים לזה סתם שחיתות. שהרי הם מתייחסים בעיקר לפגיעות ישירות בחברה עצמה. כשראש ממשלה מנצל את התפקיד הציבורי שלו לצורך עשייה לביתו, מדובר פה באיזשהו צעד שיש בו איזשהו אלמנט מדיני, איזשהו אלמנט שפוגע בכלל הציבור. משום כך, כמעט תמיד הציבור כולו נסער כשהם מובאים למשפט, והוא מתפלג לסיעות על פי מידת האהדה או האיבה לנאשמים. ועכשיו באמת תסתכלו פנימה או תסתכלו החוצה למשפט של נתניהו ותשאלו את עצמכם, כמה מהאנשים שחושבים שנתניהו מנהיג גרוע, חושבים שהוא זכאי, וכמה מהאנשים שהם חושבים שהם מנהיג דגול, מוכנים להודות בזה שהוא בעצם אשם, והוא ביצע צעדים בלתי ראויים, או סליחה, צעדים פליליים. המספר הזה הוא קטן עד כדי אימה, והפדרליסט כבר אומר את זה. כשיובא פוליטיקאי למשפט, הציבור התחלק לגבי המשפט, בדיוק לפי ההצבעה בבחירות לפני שנודע בכלל שהוא היה מושחת, או לפני שהוא נחשד בשחיתות.
כי זאת, אוקיי? זאת בדיוק סוגיית האמון, זאת סוגיית האמון.
כן, עשיתי על זה דרך אגב פרק, על אמון הציבור, אמון הציבור על פי בגץ, ואמון הציבור על פי האדם הפשוט מהשורה.
כי אנשים שמאמינים שהמנהיג ראוי, אז הם גם נוטים לא להאמין שהמנהיג ראוי יפעל באופן שנוגד את מה שהם מאמינים שזה הייעוד שלו. אבל בית משפט לא יכול להחליט אם נפגע אמון הציבור, זה בדיחה אפילו תחבירית. לומר שבית המשפט הוא הסמכות להחליט אם מישהו, אם מנהיג עבר מעל במאון, באמון הציבור, זה אפילו תחבירית זה לא מתחבר, זאת בדיחה, משום שהם, זה אומר שבגץ מניח שהוא הציבור, לכן או שהוא מאמין או שהוא לא מאמין. לא בגץ, זה בית המשפט.
אוקיי, זאת אומרת, כבר, שימו לב, כבר הפדרליסט חוזה לנו בעיה מאוד חמורה. כמו שגביזון אמרה, הוא לא יקבל משפט צדק, לא בגלל שההרכב הנוכחי של השופטים, או לא בגלל שהפרקליטות, או לא בגלל שהחוק עמום, כל הדברים האלה הם כמובן נכונים, אלא משום שמשפט של פוליטיקאי, ובמיוחד הפוליטיקאי הכי בכיר בישראל, שמעורר הכי הרבה אהבה, והכי הרבה אנטגוניזם מצד שני, מובא למשפט. אז מראש, האנשים, השופטים, דעת הקהל כל כך נסערת וכל כך או אוהדת או שונאת אותו, שאין שום סיכוי שישפטו אותו בצורה אובייקטיבית. עכשיו, אני אגיד עוד משהו. אם היינו מקפידים על עקרון הסוביודיצי בישראל, שזה עיקרון, מה זה מת? שחטו אותו כאילו כמו שהרגו את רבי עקיבא. לא איזה מוות נקי. הרגו את עקרון הסוביודיציה שאומר שאסור לפרסם פרסומים על מנת להשפיע על הליך שיפוטי שמתנהל בצורה הכי גסה שיש בעולם. שימו לב, הלכו אותם אנשי קרמיניסטר והטרידו את מנדלבליט במטרה שהוא יעמיד לדין, במטרה שהוא יחקור, כאילו הם אומרים, אנחנו עושים את זה בכוונה להפעיל עליו לחץ. לא שהם אומרים, אנחנו איזה שלטים כאלה, נקרא לזה ניטרלים, דורשים שלטון החוק. הם הטרידו אותו והתראינו בתקשורת על מנת להפעיל עליו לחץ. עכשיו גם אולי יש אנשים שמפעילים לחץ על השופטים. אין שום היתר בזמן משפט לעשות משהו לגבי המשפט הזה בתקשורת, חוץ מאשר דיווח נקי. וכשאני אומר דיווח נקי, אני מתכוון הכי נקי שיש, ואם יש ספק, אין ספק, והבן אדם הזה עבר לקרון סוביודיצה. היום יש הרבה מאוד עיתונאים שמנסים להשפיע על המשפט, שמודים בזה בפה מלא. עכשיו, אם יש את עקרון הסוביודיציה שלהם, ברור שיש את עקרון הסוביודיציה, בסדר? זה עקרון אנגלי עתיק, זה לא איזה משהו שהומצא בישראל בשנות ה-50. אז, גם אם יש את הסוביודיציה, הציבור מתפלג לסיעות על פי מידת האהבה או האיבה לנאשמים. במקרים רבים, המשפט נקשר לסיעות הקיימות כבר מקודם, וכל רגשי העוינות שלהן, כל משוא הפנים, ההשפעה והאינטרסים שלהן מתגייסים בעד צד אחד או משניהו. ובמקרים כאלה תהיה תמיד סכנה גדולה ביותר, שההכרעה תיקבע יותר על פי כוחם היחסי של הצדדים, מאשר על פי הוכחות הממשיות לניקיון כפיים או להשמה. זאת אומרת, מרוב שהמשפטים של פוליטיקאים סוערים, אנחנו חוששים שמי שיפיל את הפוליטיקאי בסופו של דבר, זה מי ששולט פוליטית במערכת המשפט, או מי ששולט פוליטית בסנאט. זאת אומרת, זה שזה כל כך פוליטי וכל כך מלא יצרים, לא אומר שהסנאט חף מזה. להפך, הסנאט הוא גוף פוליטי. הוא גוף שנקרא לזה מועמד לבחירה מחדש. אמנם כל שש שנים, שזה הרבה. אבל הוא גוף פוליטי, וגם עליו משפיע המידת האהבה. שימו לב, המשפט נקשר לסיעות הקיימות כבר מקודם. אז איך בדיוק לתת את המשפט של פוליטיקאים מושחתים לסנאט יכול לעזור? נראה שזה לא יכול לעזור, והם סתם עכשיו מנסים למרוח אותנו. כאילו, הטיעונים פה הם אומרים דבר אחד, והחוקים שהם, התוכן, גם הממשי של החוקה, הוא דבר אחר. תכף נראה את
זה. תמיר, כאן החוכמה של השיטה האמריקאית, שבאמת מי שלהצליח באימפיצ'מנט, המצב הוא שאתה לא תצליח להגיע לאימפיצ'מנט, בלי שזה יהיה בית פרטיזן, בסופו של דבר. שזה אומר שהשחיתות צריכה להיות כל כך חמורה, שתי הסיעות בסופו של דבר יתמכו בהליך הזה. גם האוהדים מראש,
וגלה להם את ה...
נגדים. זה הגיאוריות של הבלנסס שלו.
אבל תראה, תמיר, תשים לב, אנחנו חושבים מניסיון. אז בוא נחשוב על מה שקורה עכשיו. יש מתנהל משפט נגד ראש ממשלה. עכשיו, כל בר דעת מבין שהשופטים, השופטים לא יכולים להרשיע אותו באופן מוחלט, כי אז חצי עם פשוט יעלה,
רגע, רגע, הוא יגיד את זה עוד כמה משפטים, שנייה, אנחנו...
לא, מה שאני רוצה להגיד זה ככה.
הוא אומר את זה עוד פסקה.
אז אני רוצה, אז שנייה, תכף נשווה, אוקיי? השופטים, השופטים צריכים, והם יודעים שהם לא יכולים לזכות באופן מוחלט, בגלל שאז הצד השני יעלה על בית המשפט. מכאן ברור לחלוטין שבית המשפט אינו יכול לפסוק על פי החוק ולפי העבירה, אלא בית המשפט חייב במקרה הזה לפסוק על פי אחריות ציבורית, בלי שום, בלי הרבה קשר לחוק, ומכאן ברור גם שזאת לא הסמכות שיכולה לשפוט.
הפדרליסט אומר את זה במילים קצת יותר רעותות, כי הם חשבו על זה ולא אמרו את זה מהמותן.
תודה.
בפסקה, שוב.
גם הבת שלו לא התפרצה אלינו לחדר בדיוק באמצע.
מי שמתפרץ לו ילד לחדר לא צריך לדבר? במיוחד אם הוא אישה, נכון? טוב, הרגישות והחשיבות של תפקיד הקשור קשר עמוק כל כך במוניטין הפוליטי ובקיום הפוליטי של כל אדם שעיסוקו בניהול ענייני הציבור מדברות בעדן. שימו לב, מכיוון והמקצוע של פוליטיקאי הוא להיות פוליטיקאי, אז אם מדיחים אותו, לא רק לקחו או נותנים לו איזשהו עונש קטן ואחר כך הוא לא קשיר יותר להתמודד, לא רק מנעו מהציבור לבחור בו, אלא גם לקחו לו את הפרנסה לגמרי, נאמר, לקחו לו את כל מה שהוא בנה את עצמו לקראתו בעיסוק הפוליטי. באותה מידה יקל עליו לראות מה קשה לתת אמון גמור בממשלה נשענת רק על הבסיס של בחירות תקופתיות. משעה שנחשוב על כך שבגלל הבסיס הזה יהיו האישים הבולטים ביותר, לעתים קרובות מדי, מנהיגי הסיעה הגדולה ביותר או הערמומיות ביותר, או כלי שרת בידה. ומשום כך, ספק אם אפשר לצפות שיתפתנו בניטרליות הדרושה כלפי אנשים שהתנהגותם אפשר שתעמוד לבדיקה. זאת אומרת, כאן בפסקה הזאת הם קצת עונים למה ששלי אמרה. אם אנחנו ניתן לסנאט להדיח אנשים סתם בהצבעת רוב, אנחנו נהיה בבעיה, כי אז מי שאין לו רוב פוליטי, ידיח את מי שאין לו רוב פוליטי, ואנחנו נהיה בבעיה מאוד חמורה. נראה הדבר שלדעת הוועידה היה הסנאט הגוף המתאים ביותר למילוי התפקיד החשוב הזה. אלא מסוגלים ביותר להבחין בקושי המהותי שבתפקיד יהיו מן הפחות זריזים לגנות אותה. זאת אומרת, דווקא פוליטיקאים שמבינים את הקושי בלהישאר, נקרא לזה, כאלה אובייקטיביים, משרתים את האינטרס הציבורי, דווקא הם יהיו הכי טובים בלשפוט את חבריהם. כי הם באמת ישפטו אותם על הדברים האמיתיים, לא על השנייה, אתה נפגשת עם איזה עורך של עיתון, או כאילו, ברור שהוא נפגש עם עורך של עיתון. כל ראש ממשלה נפגש עם נוני מוזס. זה כמו שנפגשים עם ביידן, נפגשים עם מוזס. עכשיו, שופטים לא מבינים את זה. הם לא חיים, במיוחד שופטים במחוזי, לא חיים חיים של תקשורת, לא חיים חיים של לשכה, של עיתונות, של כל הלחץ הזה. הם לא יודעים לשפוט מקרים כאלה. גם אני לא יודע. נראה דבר שלדעת הוועידה היה, סליחה, אני חוזר. נשאלת השאלה, מה הירוחו האמיתית של המוסד עצמו? האם לא נועד להיות דרך לחקירה לאומית של התנהגותם של אישי ציבור? אם אמנם לכך נוצר, מי הם שיצליחו לתפקיד של חוקרים מטעם הלאום, יותר מנציגי הלאום עצמם? זאת אומרת, אם התפקיד של הסנאט הוא בעצם תפקיד של חוקרים מיומנים כאלה, אז הם לא יכולים לייצג, כי הם לא יכולים להיות גם חוקרים וגם מייצגים זה. אין חולקים על כך שהסמכות לפתוח בחקירה ודרישה, לשון אחר לפתוח בהליכי אימפיצ'מנט, האשמה, צריכה למסר לענף אחד של הגוף המחוקק. זאת אומרת, הפתיחה בהליכים זה בבית הנבחרים, בהצבעת רוב רגילה, ורק אחרי שזה עבר את המשוכה הזאת, כדי שלא יהיו עסוקים כל הזמן בהליכים של חקירה, אז יש כאן שוב את ההגבלה הזאת של בית מחוקקים אחד פותח, בית מחוקקים אחד חוקר, בית מחוקקים אחד מתחיל חקיקה, בית מחוקקים אחד מאשר את החקיקה שלהם, בית מחוקקים אחד קובע את התקציב ואת כל סעיפיו, והשני רק נותן לזה אסמכתה. הנימוקים אמורים, כי אמנם זהו הסידור המתאים, כלום לא יחזקו את הטיעון שלפיו יש לשתף בחקירה ודרישה את הענף השני של הגוף ההוא. הדגם שממנו נטלו את הרעיון לקיים מוסד כזה, הפנה את הוועידה למסלול זה עצמו. בבריטניה הגדולה, בית הנבחרים הוא הרשה לפתוח בהליכי האשמה, זה ה-House of Commons, בעצם הבית נבחרים שהוא לא בית הלורדים, זה שנבחר על ידי העם, ואילו בית הלורדים, שזה בעצם הסנאט, שימו לב, הדגם של הבריטים הוא פשוט הוא עתק אחד לאחד. ואילו בית הלורדים הוא עמוד לאחריה בדבר. כמה מן החוקות של המדינות הוצבו על פי דוגמה זו? זאת אומרת, הם אומרים, שימו לב, לא רק יש לנו את הניסיון של בריטניה, יש לנו גם את הניסיון של מסצ'וסטס, ניו יורק, ניו ג'רזי, דלאוור וכו וכו. דומה כי האחרונות והראשונה כאחד, ראו בנוהג של הליכי האשמה, רסן הניתן בידי הגוף המחוקק לרסן בו את אנשי הביצוע המשרתים את הממשלה. וכי לא כך עלינו לראותו? וכי באיזה מקום אחר מחוץ לסנאט אפשר היה למצוא בית משפט מכובד די הצורך, או עצמאי די הצורך? איזה גוף אחר יכול לבטוח במעמדו שלו עד כדי כך שישמור בלא מורה ובלי כל השפעה מבחוץ על חוסר הפניות הדרוש? בין יחיד נאשם ובין נציגי העם, לא הם האשימים. זה בדיוק מה שגלי אמרה. ואם גלי רוצה עוד יותר חיזוק, יש את זה בפסקה הבאה. האם אפשר היה לסמוך על בית המשפט העליון שיעלום את ההגדרה הזאת? של בית משפט שמכריע רק על פי הדין, ולא על פי רצון הציבור, או לא על פי הרצון לצאת בסדר עם כולם, ולכן הוא יזכה משוחד, אבל יאשים בהפרת אמונים. יש מקום רב לספק אם אמנם בכל עת ובכל שעה, יהיו חברי בית המשפט ההוא מצטענים יותר, סליחה, מצטענים בשיעור בולט כל כך של עוז רוח, מן הסוג שידרש למילוי משימה כל קשה, ועוד יותר מכך, יש לפקפק אם אמנם תימצא להם מידת האמון והסמכות שבמקרים מסוימים אפשר שיהיו הכרח שאי אפשר בלעדיו. אם יידרשו להביא את הבריאות להשלים עם הכרעה שאולי תתנגש עם משום שהגישו נציגיהם הישירים. שימו לב, יש לנו מפלגה אחת, נגיד בשמאל, שעוד רוצה את ביבי שהוא יעוף. בית משפט אומר, חבר'ה, הדבר הזה זה לא שוחד, זה לא הפרת אמונים, זה לא כלום, זה מעשה קשר לגמרי. הם יודעים שאמון בבתי המשפט ייפגע כל כך על ידי השמאל, שאומנם צריך להקריב את נתניהו, אבל לא נורא. האמון בבתי המשפט יותר חשוב מנתניהו. גם אני חושב ככה. ולכן, אם אני הייתי שופט, כנראה גם אני לא הייתי שופט משפט צדק, כי הייתי רוצה שישמר אמון הציבור בבתי המשפט. הייתי מרשיע אותו באיזה סעיף קטן, אולי הוא לא מטיל עליו קלון, אבל לא הייתי פועל על פי הדין, הייתי פועל על פי הדעה הציבורית, כפי שגלי אמרה. שימו לב, זה ממש נאמר כאן במילים הכי ברורות שיש. חסר במקרה הראשון, כלומר, אם השופטים לא יהיו אובייקטיביים, והם ינסו להיות קצת פוליטיקאים קטנים כאלה ששומרים על אמון הציבור בבתי המשפט, יביא אסון על הנאשם. ואם הם ישפטו על פי הדין כמו שצריך, במקרה האחרון יסכן את שלום הציבור. עלולה להיפתח מלחמת אזרחים אם השופטים יהיו שופטים הגונים. וזה ממש כתוב
זה
כאן.
לא יפה, זה בדיוק מה שאמרתי.
אמרתי לך, את לא צריכה...
אבל העניין הוא ש... אני לא הייתי צריכה לדמיין את המצב הזה. אני רואה אותו לנגד עיניי. והעניין הזה, ואני מחדד את זה, ברור לגמרי ששופטים לכאורה יושבים שם כדי לשפוט האם הייתה או לא הייתה עבירה, אבל האחריות שמוטלת עליהם היא בכלל לא קשורה לעבירה, אלא למצב המנטלי של האזרחים לאור הפסיקה שלהם. לכן יש כאן שתי רשויות שונות לגמרי. שני עיסוקים שונים לגמרי.
בקיצור.
שופט אמור במשפטו של נתניהו לאבט בכוונה את החוק לטובת המשהו או היותר גדול. ולכן מלכתחילה הוא לא היה אמור, זו הוכחה, שבתי משפט הם לא הערכאה שיכולים לשפוט נבחרי ציבור מכהנים.
נכון, לגמרי. זהו, נכון, נכון. נכון, זה ממש כמו הוכחה גיאומטרית. למה זאת הוכחה גיאומטרית? כי את הפדרליסט לא ניתן להאשים בביביזם. ביבי נתניה בכלל נולד ב-200 שנים האלה של אחרי תירת הפדרליסט. ב-100 שנים. זה כאילו...
הוא שינה אותו עכשיו.
אתה יכול להגיד,
לא, אני אומר, תראו איזה יופי. כשאתה מסתמך על פילוסופיה פוליטית מפעם, ואתה אומר, אני מקבל כסך הכל כטוב ונכון את הפדרליסט כקרך, אני לא פה עושה צ'רי פיקינג, בוחר פה סעיף, שם סעיף, ואומר, הנה, ביקורת על החוקה הישראלית. באמת, אני ממליץ לכם לקרוא את כל הפדרליסט, ואני חושב שהדברים שכתובים כמעט בכל פדרליסט ופדרליסט, יש מה ללמוד מהם. אני לא עושה צ'רי פיקינג.
אמיר, תמיד אפשר להאשים אותו באנטישמיות.
מה?
תמיד אפשר להאשים אותו באנטישמיות, ואז אפשר לרקום, סתם.
אתה פדרליסט. אבל אתה רואה, תמיר, שכאילו, אתה ישר הבנת את זה אני באה מתוך נקודת מבט ביביסטית, ואני טוענת שנתניהו לא יקבל משפט צדק, מכיוון שהשופטים לא יכולים לתת משפט צדק דווקא בגלל שהם, אם יגלו אחריות ציבורית. אבל אותה אמירה בדיוק יכולה לבוא בדיוק מהכיוון ההפוך. קודם כל, מעוד שני כיוונים. א', מכיוון האדם שחשוב לו החוק והצדק, וב', מהכיוון האלה שרוצים לראות במפלתו של נתניהו, והתלוננו בדיוק באותה מידה על זה, שאי אפשר יהיה להרשיע את נתניהו במלוא האשמה שלו, מכיוון שהשופטים חייבים לגלות אחריות ציבורית. ולכן, אם אתה מעמיד מוסד, כמו בית משפט, שהתפקיד שלו הוא לשפוט על פי החוק עבירות מעבירות שונות, ואתה מעמיד אותו במקום שבו עליו לסטות מהמנוי שלו, מהייעוד שלו, ולהתחיל לקחת החלטות של אחריות ציבורית, שבכלל הוא לא מוכן להם, הוא לא נבחר להם, הוא לא אמור לעשות אותם, וממילא הם מחטיאים אותו, כי הדבר היחידי שהוא כן אמור לעשות זה לשמור על החוק, ואת זה הוא לא עושה. לכן מובן מאליו שזאת לא הערכה.
אני איתך, אז דרך אגב הוכחנו את זה, אני אעשה רגע סיכום של הפדרליסט הקודם, הפדרליסט, אני אגיד לכם איזה מספר רגע. אוקיי, שימו לב כמה הבדלים מול ישראל, נתחיל בסעיף סעיף ו'. לסנאט בלבד, בסדר? לא לשום בית משפט, הנשיא חסין לגמרי בפני כל בית משפט, לסנאט בלבד, הסמכות לדין בכל האשמות לגבי מעילה בתפקיד. בהתכנסו לתכלית זו, הסנאטורים יושבעו או יצירו אמונים מחדש. הם לא מסתמכים על הצהרת אמונים של תחילת התפקיד. הרצון פה לייצר טקס חגיגי של אימה בפני העומד במרומים, והם נשבעים לנאמנות לחוקת ארצות הברית. זאת אומרת, הסעיף שמסמיך אותם לדון זה חוקת ארצות הברית, והם נשבעים על התנך שהם יהיו נאמנים לחוקת ארצות הברית מחדש באותו מעמד של משפט. אם נשיא ארצות הברית הוא הנאשם, יושב בראש השופט העליון, כלומר, נשיא בית המשפט העליון הוא מנהל את סדרי הדיון, כי הוא מכיר יותר טוב את סדרי הדיון כפי שהם צריכים להיות, הוא לא נקרא לזה בעל זכות הצבעה, כן או לא, אתם תראו תכף את זכות הצבעה. ולא יורשה אדם בדין, אלא בהסכמת שני שליש מן החברים הנוכחים. עכשיו, לגבי השני שליש הזה, חשוב לי לומר משהו, שזה בדיוק מה ששלי אמרה, אבל אני רק אזכיר אותו כאן בסוף הדברים. אם הייתי עושה הצבעת רוב, היה חשש שהכן ביבי יפילו את לא ביבי, או לא ביבי יפילו את כן ביבי, ואז אנחנו במצב קשה. כשאני אומר ששני שליש צריכים להצביע על האשמה של מישהו במעילה בתפקיד, אני בעצם אומר, אני צריך שהמפלגה שלא תצא נגדו. עכשיו, אם המפלגה של מישהו יוצאת כנגדו, היא לא יוצאת נגדו סתם כי היא שונאת אותו. היא יוצאת נגדו כי היא מבינה שבבחירות הבאות היא תתרסק אם היא לא תצא כנגדו. כלומר, המעשים כל כך חמורים שהם לא יכולים לא לצאת נגדו. זה דבר שיפגע בהם אלקטורלית. והרי מפלגה לא רוצה להיפגע אלקטורלית, ולכן הם יעשו איזו ישיבה ויגידו, אנחנו חייבים להצביע נגד הבן אדם הזה, הוא מכתים את כל המפלגה, אנחנו חייבים להתנער מהבן אדם הזה. זה העיקרון שעומד מאחורי השני שליש.
אתה שכחת פה עיקרון אחד, בסיסי יותר מכולם. כל האנשים שמדובר בהם, הם יראי שמיים.
אה, נו. בסדר, זה דתוקביל, נדבר על זה אצל דתוקביל.
אבל היראת שמיים הזאת, היא מה שמחזיקה את הכל מאוחד, בין היתר היא נותנת תוקף לשבוע, אז נכון שיש כאלה שמשקרים גם מתחת לאף של אלוהים, אבל יש כאן איזושהי הרכאה עליונה שמלכתחילה כופה על האדם עצמו לתת דין וחשבון בכלל לא למערכת הזאת, אלא למערכת שלמעלה, לשופט עליון.
ברור, זה אמרתי, שתהיה אימא בפני הקדוש ברוך הוא, אבל כן. אותי יותר מעניינים מההסדרים, שוב, תראו, שום חברה לא יכולה לשרוד רק על הסדרים חוקתיים. הפדרליסט עצמו לא יכול לעבוד בלי שהחברה סביבו תהיה חברה שנקרא לה חברה מוסרית, חברה מרוסנת, חברה מאמינה. אני רגע אגיד לכם את זה במילים הכי חזקות שאני מכיר, שזה המילים כמובן של ג'ון אדמס. רגע, צריך לקחת את זה בקופי פייסט, זה נמצא בקבוצה של הטלגרם של המשמעות, שווה להצטרף לשם כמובן, לא יודע למה אתם לא שם עדיין.
שלי הזכירה קודם את ההיבריס, וזה בדיוק ההיבריס. כשאתה באמת מאמין, אפילו מי שלוקח את החוקה של ארצות הברית, את הפילוסופיה המדינית שלה, ואומר, בוא נוציא את אלוהים. זאת אומרת, בני אדם, הם בכוח הרציונליות שלהם, לא הרציונליזם, הרציונליות שלהם, קבעו שיטה שבה היא כמעט לא יכולה להיכשל, כי היא מלאה איזונים ובלמים, אבל הם שוכחים שהאנשים האלה הניחו מראש, שכל בן אדם, כל אחד מהם, יש לו כמות מסוימת של יושר טבעי, מוכן מראש, מוכן מהבית, מכיוון שהוא, כל אחד מהם צריך לתת דין וחשבון לבורא עולם, זה ההיבריס, זה בדיוק כאן הטעות, בגלל שהרציונליות העצומה שיש פה, היא לא יכולה לשכון לבדה, היא יכולה לשכון לבדה רק שאתם מניחים כמובן מאליו, ובתקופה הזאת הניחו כמובן מאליו, שכל בן אדם מבין שהוא צריך לתת דין וחשבון מול מצפונו, ומול בוראו.
אז קצת כרגיל, גלי, יש מי שאומר את זה בצורה שתזכר לדורות. ג'ון אדמס, הנשיא השני של ארצות הברית, יש עליו גם סדרה נהדרת שהמלצתי לה גם פעם קודמת, ואני שוב אמליץ עליה, כי באמת שהיא סדרה נפלאה של HBO, אמר את הדבר הבא, לא קיימת ממשלה, ולצורך הזה לא קיימת גם חוקה, ולא תהיה החוקה הנהדרת של ארצות הברית. גם תהיה חמושה ועוצמתית, המסוגלת להתמודד עם תשוקות אנושיות, ללא מוסר ודת שירסנו אותן, בנוסף לחוקה, בסדר? תאוות ממון, שאפתנות, נקמנות והפקרות מוסרית יקראו גם את חבליה החזקים ביותר של החוקה שלנו. כלוויתן הקורא הרשת, החוקה שלנו נוצרה אך ורק לעם מוסרי ודתי, ואני אומר גם בסוגריים, לכן גם הם נשבעים על התנך במעמד של ההדחה. אין סיבה אחרת, כאילו כי הם מאמינים שהם יראי שמיים, לא כי הם מאמינים שהם כאלה פוליטיקאים צינים.
עכשיו יש להם את הקוראן גם להישבע עליהם.
טוב מאוד, דרך אגב, פוליטיקאי שהוא מוסלמי מאמין, טוב שיש לו את הקוראן, למרות שבקוראן...
טוב, אולי כדאי שתקרא את הקוראן לפני שאתה אומר שזה טוב מאוד.
האמת קראתי, אבל אני רק אומר שבקוראן כמובן יש את הסכם חודייבה, שהוא גם בעייתי, אז בקיצור...
מה זה? יש את סורה 9 בסוף שצריך לרצוח את כל הכופרים, על זה הם נשבעים?
לא, אבל נגיד במדינה מוסלמית, טוב שנשבעים על קוראן.
אני מדברת על ארצות הברית.
אבל להם יש את התקיעה, מותר להם לשקר.
בדיוק, הם יכולים לשקר, במיוחד במשטר, בשלטון שהוא שלטון זר.
כן, כן, אני מכיר, לא, אני סתם אמרתי, טוב, הכוונה שלי הייתה אחרת. טוב שבמשטר מוסלמי יש את הקוראן, בסדר?
כן.
עכשיו, אפשר לומר שאפילו הקוראן עלול להחריף את העניינים אם מישהו מוסלמי מאמין ככה אורגינליסט, נקרא לזה, כי כשהוא פועל מטעם שלטון זר, עדיף שהוא... לא יזכר בקוראן כל כך מהר בזמן שמפעיל סמכות שלטונית. מדינאים, אדוני היקר, זה עוד אמירה של ג'ון אדמס. מדינאים, אדוני היקר, יכולים לתכנן תוכניות ולשאר השערות בשם החירות, אך הדת והמוסר לבדם, הם אלה המסוגלים לקבע את העקרונות עליהם יוכלו להתבסס החופש ולעמוד איתן. היסוד היחיד של חוקה חופשית הוא המידה הטובה הטהורה, ואם לא נוכל להפיח אותה בקרב עמנו, במידה רבה יותר מכפי שהם מחזיקים בה כיום, אמנם יוכלו הם להחליף את מנהיגיהם ואת שיטות ממשלם, אך הם לא יזכו לחירות בת קיימה, הם יחליפו רק בין רודנות ורודניות ורודנים. עכשיו, בשלב הזה אנחנו נסיים את העיסוק בפדרליסט ליום זה, את העיסוק בקשר בין דת למדינה, בין מוסר לדת לבין חוקים לבין חברה אזרחית וכל זה, נמשיך כמובן במפגש הבא עם הדמוקרטיה באמריקה של אלכסיס דה טוקוויל, הוא עוסק בזה בהרחבה, לא פה באיזה אמירת אגב כזאת, אמירת אגב אחרת, אלא לאורך 800 עמודים שרצופים בהסתכלות סוציולוגית על החברה בארצות הברית. כי בעצם אני צריך לסכם את המפגש הזה, או את שני המפגשים האלה, שני המפגשים האלה עסקו בפדרליסט. הפדרליסט הוא בסך הכל הסדרים מוסדיים, שנועדו לשמור על ממשל, להגדיר לו תפקידו. אבל בלי החברה האזרחית מאחורי הקלעים, ובלי הדת מאחורי הקלעים, כפי שג'ון אדמס אמר, זה לא יעבוד. אז כאילו עד כאן החלק של ה... שאני מדבר בו וקורא את הגרון.
יש משהו שעוד לא התייחסת לזה לגבי הגבלת הקדנציה.
נכון.
אפשר להשאיר את זה לפעם הבאה.
אני אשאיר את זה לפעם הבאה, אנחנו נדבר על זה. אני פשוט, אחרי שעתיים בזום, אני הגרון שלי.
תמיר, שאלה, המוסד של התובע המיוחד, יש לו שורשים בחוקה ובסדרליסט?
אם אני זוכר נכון, כן, אני לא זוכר את הציטוט המדויק, אבל כמובן שאם הם רשות שאחראית לחקור דברים, לפעמים הם צריכים למנות מישהו שיעסוק בזה יומם ולילה, כי הם בסך הכל פוליטיקאים, אין להם הכשרה כחוקרים. אז זה סמכות, נקרא לזה, סמכות תבועה, כפי שבתי המשפט אומרים. זה לא משהו שאמור להיות חריגה מהתפקיד.
באמת לא רוצה עכשיו שתהיה לזה השלכה לנתניהו. שאלת השאלה הזאת, אם נניח הציבור בוחר באדם שמביא לו הישגים גדולים מאוד, מדיניים, כלכליים וכאלה, ובדי פעם הוא גונב כמה מיליונים מהקופה. השאלה היא כאילו, השאלה היא אם, האם לא ראוי, לא ראוי להניח לציבור לדעת את זה, ולהחליט בעצמו, בסדר. אתם יודעים מה? כאילו, שווה לנו להפסיד את כמה מיליונים האלה שהוא גונב, ולהמשיך להעניק לו את השלטון, את ההובלה, למול כל האופציות האחרות, שיהיו תהורי מידות באופן מוחלט, אבל לעולם הם לא יוכלו למלא את הקופה הזו.
אני חושב שבאיטליה היה משהו כזה עם ברלוסקוני, תכלס, זה הרבה מאוד מהציבור שתמך בו, זה משהו טען. כן, הוא קצת נהנתן, הוא קצת אוהב בחורות וכולי וכולי, אבל הוא קידם את איטליה, והוא גם נלחם בבירוקרטיה איטלקית שהיא קשה מאוד. שם ברלוסקוני זה אותו דבר, מה שאת אומרת.
הלו, מה שאת אמרת זה שאנחנו אישית מוכנים לוותר לו על כל מיני דברים לא חוקיים, כדי שימשיך להיות בשלטון. זה נכון מבחינתי.
מה זה ספק? אני לא חושבת שנתניהו עושה שום דבר, להפך. אני חושבת שאחרי שרגלו עליו במשך שנתיים, ולא מצאו שום דבר להכניס לראיות, הבן אדם קדוש.
רגע, גלי, גלי.
גלי, את לא נותנת להתבטא. סליחה. לא דיברנו ספציפי, אתה עכשיו העלית נקודה עקרונית, שאם אזרחים, כמוני וכמוך, אוקיי, מוכנים לסתום עין, מכמה דברים, הלו אין מלאכים פה בימינו, אנו בטח לא בפוליטיקה. השאלה, עד איזה גבול לסתום וכאילו לעבור ולא לשפוט מנהיג כלשהו בזה? כי את תלת נקודה מסוימת, השאלה, את אומרת לוותר, מתי לוותר, עד מתי, יש פה נקודה מאוד בעייתית.
אם אנחנו חוזרים לנושא שפה אנחנו דיברנו של הסדרליסט, יש לו תשובה מאוד ברורה בהסדר האמריקאי. ההסדר הזה אומר, שגם אם האויבים של אותו מנהיג פותחים בהליך של אימפיצ'מנט, מה שדרך אגב בדיוק קרה במקרה של טראמפ, זה דוגמה מהחיים, שההליך שם היה הרי סרסה שאין כדוגמתה, עם אדם שיס וג'ק שומר וצ'ק שומר, זה נעצר בסנאט, זה נעצר בסנאט. עכשיו נלך ונקצין, ניקח דוגמה שלך, שם ברור היה שזה סרסה ושבאמת המציאו דברים. אם ניקח את הדוגמה שלך, שהיא לדעתי קצת דוגמה, בואי נגיד, אוטלנדיש, אין באנגלית.
לא אוטלנדיש, למשל, התומכים של אהוד ברק מוכנים שהוא יהיה חבר של סוחר מין, והם יודעים שהוא גוזר קופות, הוא זה שגוזר קופות על צוללות, והוא עושה עוד כל מיני דברים, לוקח כספים מעמותות, והם סולחים לו, הם אומרים, אנחנו יודעים את זה.
בסדר גמור, אז אין לך תשוזה. אז כשזה יגיע לסנאט, בסנאט, קרוב לוודאי, שהם לא יצליחו להשיג את הרוב הנדרש, משום שכל האלה שהם היו מהצד שלו, יגיעו למסקנה שאדם כזה לא יפגע בהם בבחירות. זה לא עשוי לפגוע להם בבחירות. הציבור ביניהם עדיין מאחוריו, זה לכן הם יכשילו את תהליך ההדחה. שם יש פתרון מאוד פשוט, אין לך תשובה. בגלל זה כל הרעיון שם בעיניי הוא גיוני. זה שצריך שני שליש בסנאט הוא גיוני. כי זה אומר שזה חייב להיות בייט פרטיזן. בייט פרטיזן זה אומר שזה צריך להיות מספיק חמור, שאנשים פוליטיקאים סבירים שחיים בתוך עמם ולא חושבים שהמנהיג הוא איזה קדוש, עשה מעשה שהוא מספיק חמור, שגם המשלגה שלו וגם אלה שבמשלגה הנגדית, יצליחו להשיג רוב של שני שליש לשחות, כדי להדיח אותו, וזאת התשובה שלך.
השיטת בחירות בארצות הברית קובעת בעצם שכל אחד ואחד מהחברי קונגרס, חברי סנאט, הם עמיחי שיקלי. אין אף אחד שהוא שם בגלל שהמנהיג אוהב אותו, כי המנהיג שריין אותו, כי המנהיג נותן לו את החסות. כולם נבחרים ישירות על ידי העם. אין דבר כזה רשימות, אין דבר כזה מפלגתיות עיוורת של המסורת שלנו היא לא להדיח את המנהיג הנבחר, ואנחנו היינו את בגין, היינו את שמיר, שרון ונתניהו. אין דבר כזה. זאת אומרת, כל אחד צריך להיבחר, וכל אחד בעצם יותר נאמן לציבור שהביא אותו, מאשר לנאמנות המפלגתית. וזה הופך את הפוליטיקאים להרבה יותר חכמים, הרבה יותר נאמנים, הרבה יותר משקיונרים, הרבה יותר עונים לציבור. כאילו, אין דבר כזה. חברי כנסת, חברי מפלגה שהם חיילים, כמו שירלי פינטו.
תמיר, זה קצת אידיאליזציה של השיטה, משום שזה נכון. אין את הרשימות. מצד שני, כולנו מכירים את הסיפור של הריינאוס, שהן פשוט חיות ביצה, שמשכשכות להן בתוך הביצה, הן בסך הכל לא ממש שליחים של הציבור. נכון, שאני מסכימה, הן צולחים את המשוכה, כי איך שהן מצליחים לשכנע בינתיים את הציבור להמשיך להצביע, כי ישנם כאלה שממשיכים להיבחר שוב ושוב, אז כנראה שלציבור שלהם זה לא מסריע, שמדובר בחיית ביצה.
שום שיטה לא מבטיחה לנו 120 חברי כנסת של עמיחי שיקלי, כאילו אני מדבר על הבן אדם כאינטלקטואל, לא ברמה של איזה מחוקק הוא. איזה מחוקק הוא אני לא יודע, או אני מדבר ברמה של העצמאות שלו, שזה דבר בעיניי מוערך. אני שואל את עצמי, איזה שיטה גורמת לי יותר שירלי פינטואים, ואיזה שיטה מביאה יותר עמיחי שיקלים? ואני רוצה שיטה שמביאה חברי כנסת העצמאיים, שלא נאמנים לא ליש לפיד, ולא לבנט, ולא לליברמן. אני רוצה חברי כנסת שחושבים בעצמם. We are all individuals. ושיטה כזאת, גם אם היא לא... שנייה, שיטה כזאת, גם אם היא לא מושלמת בארצות הברית, לפחות היא מנסה לתמרץ את החברי קונגרס להיות עצמאיים.
מאוד מוצא חן בעיניי, הציטטה הזאת שהבאת מג'ון אדמס, משום שאני בהחלט חושבת שהאמונה באל, ואני דווקא לא, אני לא מדברת על להיות practicing, אני לא מדברת על שמירת מצוות או להיות אדם שמנהל אורח חיים דתי, אני מדברת על האמונה עצמה, האמונה שיש איזה כוח מעליך, האמונה שיש אל, זה ללא ספק הסוג של הגרנטי שיש כנגד הרודנות, משום שאם אתה מאמין שהחוקים כל המקור שלהם הם בבני אדם, בני אדם הם אלה שיכולים להעניק לך את הזכויות ורק הם, מי שיכול להעניק לך את הזכויות גם יכול ליטול אותם ממך. אם אתה מאמין לעומת זה, ובאמת רוב ההוגים הגדולים שאתה הזכרת אותם בפתיח של הסדרה הזאת, מאמינים, וגם כנראה כל מי שניסח שם את הפדרליסט, שיש אל מעליך ויש זכויות טבעיות, בראש ובראשונה זכות לחיים ולחירות, שמקורן באל, אז לאדם, בשר ודם, אין זכות לטול ממך את הזכויות האלה. וזה באמת הדבר שמבטיח את החירות, לכן מותר לך, כשמנסים לגזול ממך את זה, להילחם על הזכויות האלה.
הם לא נתנו זכויות לקושים, הם לא נתנו זכויות לנשים, זה הכל היה סתם על הנייר, עם כל האמונה שלהם באל. חוץ מזה, אני לא יכולה להאמין היום באל, איפה יש אל?
יש פרדיגמות, את לא יכולה להאשים אותם בקטע הזה שלא נתנו זכויות לנשים, למשל. מכיוון ש...
מה זה, בקושי מה שהם עשו להם?
רגע, רגע, עדה, אמרת ביקורת, בואי תני לענות לך.
כן.
אני, יש דרך אגב סרטון נהדר של פריגר שעונה לטענה שלך, שהשאלה היא לא... שנייה. הדבר הנכון הוא לא להשוות את ההוגים האלה של סוף המאה ה-18 אלינו היום, הנאורים והנחמדים והנהדרים, אלא להשוות אותם לתרבויות אחרות במאה ה-18. אם יש תרבות שיצאה מהעבדות ראשונה, זו תרבות המערב. תרבות המערב שהמונותאיסטית, שמאמינה באל אחד. בעוד בכל תרבויות העולם, עד היום בחלקם הגדול יש עדיין עבדות. התרבות ההומניסטית הראשונה היא תרבות המערב. אל תשביא אותם להיום.
לא, אני מסכימה איתך. מסכימה איתך, אבל אני עניתי לשני.
רגע, ומי שדחף לצאת מעבדות זה הקווייקרים וכל המסדרים, וכל האנשים דתיים
לחיים. כן, אנשים הכי דתיים.
אני עניתי לשלי כי היא טענה בצדק שבתקופה ההיא כל דבר אמרו גוד גוד גוד, גם במובן גוד עליון, לאו דווקא, ואני אומרת אוקיי זה נכון היה לתקופתו, אני היום במאה ה-21 של המדע והחלליות לא יכולה להאמין בכוח עליון, בעיניי הכל man made, ואני מאוד מקווה שיהיו אנשים ישרים וטובים ונדאג לבחור בהם. עכשיו תמיר, אני מאוד מאוד תודה על ההרצאה, ורציתי לשאול אותך, האם זה נכון להגיד שהם היו מאוד חכמים, אבות המייסדים, ולא בחרו בדמוקרטיה הנקייה, כי הדמוקרטיה הנקייה היא סכנה, היא מכילה בתוכה את הזרעים למפלתה.
וכי דמוקרטיה... מה זה אם זה נכון? מה זה אם זה נכון? אני דיברתי על השיעור שעבר, אני ממש בוכה.
מה, אתה בוכה? אוי ביי.
לא.
מוכה.
אני צוחקת. לא, מה שאני רוצה להגיד, הדמוקרטיות נתנו עלייה לנאציזם, לקומוניזם, כי רוב, מה שאנחנו קוראים רוב העם, רוב הציבור, זה לא תמיד משהו הגיוני.
אני אמר שנאציזם הוא לא הגיוני.
עדה, עדה.
מה?
הנה, תראי את הציטוט הזה שאני מביא פה. אני ממש לא, אני מאשים את עצמי בתור מורה, אני לא יכול להאשים אותך.
לא, כי לפעמים אתה ממהר, אני לא מספיקה. לתפוס.
אז אין הקפדן, אין הביישן למד ואין הקפדן מלמד. את חייבת להגיד כמו גל, להיות חצופה ולהגיד חבר, אתה מדבר מהר מדי. הנה, תראי לגבי מה אומרים לגבי דמוקרטיות. מתוך השקפה זו, אופס, זה לא, זה מההקדמה. זה מההקדמה. ובדרך כלל היו חייהם קצרים, כשם שהיו מתותי הנלימות, זה מתוך הפדרליסט. אני צריך להעתיק את זה, למצוא את זה בהקשר. שנייה, סליחה. למזלי יש פה ספר עם copy-paste, זה מאוד נוח. למה זה לא מוצא לי זה?
עד שאתה תגיד, אמנם בפעם הקודמת אתה דיברת על החיים הקצרים של הדמוקרטיות, אבל היום דיברת דברים הרבה יותר נכוחים, כיוון שאם על הציבור יש את הערכים הנכונים, אם או בלי אלוהים, יסלחו לי, הערכים של הציבור זה מה שקובע ולא המבנה, ולא המבנה הטכני. ורפובליקה יכולה להסתאב בדיוק כמו דמוקרטיה וההפך.
סליחה, זה מתוך הפדרליסט.
זה פה בהמשך, איפה שאתה מסתכל.
כן, לא. הדיבור פה בגוף שלישי, אז חשבתי שזה כאילו מישהו שכותב על הפדרליסט מהמבוא. התבלבלתי.
דרך אגב, גם כשאנשים, חברה מאמינה באלוהים, אז זה לא, זה חברה, לא שהיא מאמינה, אלוהים לא מדבר אל אף אחד ישירות. אז הערכים של אלוהים, הם בעצם הערכים שכל אותם אנשים מאמינים שהם הערכים של אלוהים.
על זה נאמר, דרך אגב, על זה נאמר, בדיוק הדבר הבא מתוך המשנה באבות. הוא היה אומר, כל שרוח הבריאות נוחה עמנו, רוח המקום נוחה עמנו. זאת אומרת, איך הדרך לדעת, האם אדם כל שאהוב על ידי אלוהים, אדם שאהוב על הבריאות. והבריאות חוקקו את הם חוקקו, הבריאות, את מצב הרוח שלהם, את האהדה למישהו. וכל שאין רוח הבריאות נוחה עמנו, אין רוח המקום נוחה עמנו. זאת אומרת, אדם שנעים לאחרים, הוא גם האדם שנעים לאלוהים.
משפט נחמד שאמר ארדואן. שדמוקרטיה זה כמו רכבת, אפשר לנסוע בה עד שמגיעים לתחנה ואז לרדת. זה אומר שהוא מנצל, הוא ניצל את הדמוקרטיה, את הכלים הדמוקרטיים, כדי לעלות, הוא השתמש ברכבת הזאת שקוראים לה דמוקרטיה, כשהוא הגיע לשלטון הוא אומר אפשר לרדת, כבר לא צריך אותה. זאת אומרת, והיא מאפשרת את זה, הדמוקרטיה, לכוחות כאלה לעלות.
אז לגבי
דמוקרטיה... זה בפרדיגמה של המהפכה. המהפכה, כל מהפכה שהיא נועדה לשחרר את כלל האנושות, עד שהמשחררים מגיעים לשלטון, ומגיעים למסקנה שאוקיי, מספיק, יש גבול.
זה בדיוק מה שכתב, דרך אגב, אתם מכירים את הספר הזה? אז זה בדיוק מה שהרב כהנא כותב, הוא כותב, חבר'ה, אתם שכחתם שהדמוקרטיה שלכם מבוססת על הצדקת המהפכנות, על פי ג'ון לוק חברנו, ובעצם על פי ג'ון לוק מותר למרוד ברגע שהשלטון מסכן את החיים ואת הרכוש של האזרחים. ולי מותר למרוד, לי מותר לבוא וללחם בערבים באופן אישי, כי השלטון לא עושה את זה במקומי. האמנה החברתית מתפוררת...
דרך אגב, זה אלמנטרי. החוזה בין שלטון לאזרחים, או אפילו לנתינים, זה שהנתינים מבטרים על האלימות שלהם, והריבון הוא זה שאחראי על ההגנה שלהם, על שמירת הרכוש שלהם, ועל זכותם לנקמה. עכשיו, ברגע שהמדינה, המדינה שבשבילה, כאילו בשביל הלוויתן הזה, שבשבילו אתה ויתרת על הכוח האישי שלך, לא שומרת על החיים שלך, לא שומרת על הרכוש שלך ומפקירה אותך, חובתך להגן על חייך, להגן על אזרח, על 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 מסביבתך, להגן על רכושך ולגבות את הנקמה שלך, וזה כתוב בכל התורות המדיניות של הדמוקרטיה המודרנית.
נכון,
זה לוק, זה רוסו, זה הובס, כולם, זה ברור. המדינה קיימת בשביל להגן עליי, על חירותי, על רכושי. אם היא לא עושה את זה, לא כל שכן, אם היא עצמה רודפת אותי, אז חובתי, זה אפילו לא זכותי, זה חובתי, גם להגן על חיי וגם לנקום את נקמותיי.
דרך אגב, אחד הדברים הנוכחים שאמר את זה על זה, ג'פרסון, זה אחד הציטוטים הכי 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 מפורסמים של ג'פרסון. אני נמצא, הנה, מצאתי את זה. אבל זה לא הציטוט המלא. טוב, אני אקריא. השם ישמרנו, אם אי פעם תעבורנה 20 שנה בלא מרד שכזה, הוא מדבר על מרידה שהייתה בתקופתו. אין אפשרות שהעם כולו יהיה תמיד מודע היטב לעובדות. אותו חלק שעשוי לטעות יהיה בלתי מרוצה ביחס לישיר לחשיבות העובדות שהוא אינו תופס נכונה. אם יישארו בשקט תחת שגיאות תפיסתיות כאלה, זאת תהיה מעין תרדמת, המבשרת את מותה של החירות הציבורית. ואיזו ארץ היא זו אשר תשמור את חירותיה, כאשר מנהיגיה אינם מוזהרים מפעם לפעם שהעם משמר בקרבו את רוח ההתנגדות. תנו להם לאחוז בנשק. התרופה היא להראות להם את העובדות הנכונות, לרצות ולפייס אותם. זאת אומרת, כל עוד העם מאיים במרידה, הפוליטיקאים רוצים לנסות למלא את התפקיד שלהם. אם הפוליטיקאים יודעים שהעם גם ככה רק יחליף אותם במקרה הצורך, הם לא יהיו כאלה נלהבים לשרת את העם בכל הקשור לחובות של הממשל. ועכשיו זה הציטוט הכי מפורסם בפסקה הבאה. מה משמעותם של כמה הרוגים במשך 100 או 200 שנה? את עץ החירות חייבים להשקות מפעם לפעם בדמם של נמלי המולדת ושל רודנים. זהו דשן טבעי. התרגום הרגיל הוא פטריוטים.
זה לא נעים לי להסכים עם הרב כהנה, אבל
זה לא הרב כהנה, זה ג'פרסון, הלו. הרב כהנה רק מצטט אותו.
כן, שמצטט אותו. אבל זה אלמנטרי, ומה שאני רוצה להגיד עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, שגילינו שאנחנו חיים תחת שלטון רודני באופן טוטליטרי, שהוא גם שרירותי, רודני שרירותי ולא חוקי, שרודף אותנו, שרואה בנו האויב. אז אין כאן שאלה בכלל, המחויבות שלנו היא למרוד.
אז כמובן,
זה דרך אגב בגלל התיקון השני לחוקה של ארצות הברית, בשביל זה יש לכל ילדה בת 12 תת מקלע. הנשק הוא לא נועד להגנה עצמית, הוא נועד שהאזרחים יוכלו להגן על עצמם מהשלטון.
כן, זה התוצאה האמריקאי. אבל כן, לכל פלוגת חיר יש אפשרות להביס פי 4 אנשים ממנה רק עם תת מקלע. כי לפלוגת חיר יש נשקים הרבה 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 יותר מתוחכמים מאשר זה. אולי בעבר ההחזקה של נשק אישי הייתה זה משהו שמהווה שובר שוויון מול המשטר, לא שובר שוויון, משהו שמעלה את המחיר מאוד גבוה. אבל כיום ברמת הלחימה המודרנית, המשטר יכול לשלוח אליך מה שהוא רוצה פחות או יותר בלי להיפגע. רחפן מתאבד, כל מיני, אין לנו כלים לאנשים פרטיים נגד דברים כאלה.
אני לא מדברת על, לכן אני לא מדברת על מאבק אלים, מכיוון שבין היתר, אם תפרוץ פה מלחמת אזרחים אלימה, אז האויבים שלנו יבואו רק לאסוף את הגביעות. אבל לפחות למחות, לצעוק, לצאת להפגנות, להילחם, להיאבק, ולא משנה כמה השלטון, המשטר, יקרא לנו אלימים, לא נחמדים, עבריינים, שונאי חוק, שונאי מערכת המשפט, לא משנה מה, אתם צריכים כאן אתם חייבים לתת מענה למצפון שלכם, והנה הצד ההפוך של מה, הדוגמה שנתתי עם יאיר לפיד. כי הצד השני של אלה, של החילונים, שאין להם אלוהים, זה שהם יודעים שהם צודקים, הם יודעים שהם חיים עכשיו תחת משטר דיקטטורי ששונא אותם, שמעוות את כל החוק רק בשביל לשלוט עליהם ולהשתלט עליהם, אבל הם לא מסוגלים, הם לא מסוגלים לגייס את המצפון שלהם חזק מספיק על מנת להיאבק, מכיוון שהמצפון שלהם גם לא מתוקף על ידי ישות עליונה ועל ידי הבורא, ולכן הם לא מסוגלים להצליח להאמין לעצמם.
אבל את יודעת מה? אני חושבת שמה שקורה בארצות הברית משפיע ישירות עלינו. לפעמים יותר ממה שקורה פה בפנים. אנחנו מאוד תלויים במה שקורה בארצות הברית, במגמות שם ובדעות הפוליטיות.
גם הם איבדו את החוקה שלהם.
אותי
בואי. החוקה לא מחזיקה בחברה האזרחית, וגם החוקה באמריקה נפגעת כתוצאה מהדמוקרטיזציה המוגזמת שיש בארצות הברית כיום, ומההשפעה של גוגל. דרך אגב, מי שרוצה, יש רעיון מדהים של דוקטור ריצ'רד אפשטיין אצל ג'ו רוגן על הכוח של גוגל בהטיית בחירות, שזה פשוט אחד הדברים הכי מזעזעים שיצא לתקל בהם. חובת ההזנה בשביל להבין באיזה סוג של דמוקרטיה אנחנו חיים כיום, עם ביג טק שמשפיעה מאוד מאוד מאוד, והעיקר ההשפעה זה גוגל, זה לא פייסבוק, דרך אגב.
זה לא דמוקרטיה, כאילו, למה גוגל עושה את זה? בין היתר, מכיוון שאפשר לראות כבר היום בבירור את המודל של צפון קוריאה, שסין אחראית עליו, ואנחנו רואים כמעט את כל המתודולוגיות שהפכו את צפון קוריאה למה שהיא, שמשפיעים עכשיו על החברה שלנו. זה בא, זה הרס את ארצות הברית, וזה זורם גם אלינו. זה ההפך המוחלט מדמוקרטיה.
מי שיכול לראות את שתי התוכניות האחרונות של מארק לוין, שהיא בכלל נהדרת, Life Liberty and Levin, מדבר על סין, מדבר בדיוק על ההשתלטות של סין ועל ההשתעה של סין בארצות הברית, כולל 31 מיליון דולר שזרמו מסין למשפחת ביידן. 31 מיליון דולר. טוב, לכן מתחילים
להתעורר. זה מה שהם רוצים, זה שהם מוציאים מילים מהשפה.
לכן מתחילים להתעורר באמת הורים, לפחות בחלק מהמדינות, ככה באמת עלה, דרך אגב, המושל החדש בווירג'יניה, והורים מתחילים להתעורר בארצות הברית בסקול בוטס לכל השיגונות האלה. והדברים הפוזיטיביים שכן קצת אופטימיים מארצות הברית, מתחיל להתערער בסיס הכוח שביעלם. זה בשורה טובה.
וגם תראה, תיקחו לדוגמה את כל הטרלול, את כל הטרלול הטרנסג'נדרי והלהט"בי בכלל, יש לו, מי שחושב שהוא באמת נועד לזכויות של מישהו, הוא פשוט לא נמצא איתנו. אתה לא מבין את הפדרליסט עד שאתה מבין, עד שאתה נקלע למצב הרדיקלי שהם ניסו למנוע.
המון תודות, תמיר, היה מרתק כרגיל.
תודה
רבה.
ביי ביי.
תודה רבה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 0505-77-0586. אז יאללה, ניפגש.